בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
מה עניינים?
מה נשמע?
טוב.
ולנטיינס היום.
נכון?
אוי.
כן.
נכון? מי שהולכת לקבל שיפודים?
וואה, נכון.
משפחה כלשהי הולכת להתהדר בשיפודים.
שכחתי שיש לכם את הפתרון הזה.
זה לא פתרון.
אנשים שוברים את הראש, מה זה, איזה בלון, איזה פרחים.
רומנטיקה מגיעה על שיפוד, זני.
כן, כן, זה מהמם. אני אומר, זה שזה כאילו מוגדר וברור.
יש אפילו קרדיטים בוולט. איזה קולה שהגיעה שפוכה, כן?
מה אני אעשה? טוב.
מה הגו-טו הרומנטי שלכן?
לא, צריך משהו, כאילו.
צריך.
מה?
לא יודע, כאילו, זה נורא אינדיבידואלי, מה שמשמח את הצד השני.
זה שעתם היפה של הקמצנים עכשיו, תשמעו מלחמה, זה לא הזמן, זה לא האווירה.
אנחנו בוולנטיינס כל יום. לא, אבל קצת לחשוב, זו הזדמנות שנייה לחשוב על בן או בת הזוג.
ואם הקשר הזה בכלל מתאים לכם, הזדמנות מעולה.
האם, מה משמח אותה, מה מרגש אותה, מה מרגיש כאילו שנייה קצת תשומת לב, לעשות את זה.
בדיוק כמו שהקדוש ולנטינו היה רוצה.
נכון, לא סתם הוא הקיז את דמנו לאורך השנים. סתם, אני לא יודע.
אני גם לא.
אין לי מושג.
סטטיסטית כן, כאילו.
סטטיסטית כולם.
כן.
Don't they all, כזה.
כן, כן.
גם אין לי כוח כאילו למה חוגגים חגים של נוצרים וזה... הרי זה לא באמת שחוגגים את חגם של הנוצרים. זה לא שעכשיו אנחנו הולכים למיסה. זאת סתם הזדמנות נחמדה, כאילו, לקחת מזה את מה שאנחנו רוצים.
מה, אתה לא רוחץ את...
וזה האהבה.
אתה לא רוחץ את רגליו של שכנך?
לא.
לא, באמת?
לא, לא, לא.
וזה
סתם הזדמנות, לא, כי כבר כאילו, תמיד הדיונים המעייפים האלה, מה, אנחנו נוצרים ויש לנו חגים יפים. נכון, יש לנו חגים יפים, הכל טוב. אבל אפשר גם לקחת אלמנטים יפים בחגים של אחרים, מה הבעיה?
כן, מה כן. זה? לחגוג אהבה. אהבנו כן. את כן. הרעיון ולקחנו.
נכון.
זה לא הקדושה וזה לא כאילו האמונה בישו או במעשיו הטובים של הקדוש ולנטין כאמור שאין לי מושג מי הוא.
סורי, נצרות יש בה סטייל.
יש בערכים.
כאילו, בואו, אליל כל הקדושים, לא, לא ערכים, מה אכפת לי מערכים? ערכים ולא מעניין אותי כל כך. האסתטיקה, וואו, איזה יופי.
נכון, האסתטיקה היא מאוד יפה. גם אליל כל הקדושים, אני חושב שזה מסורת מאוד מאוחרת שהתפתחה, כאילו, ממש כזה ב...
כן, זה הכל עבר אמריקניזציה.
במאה ה-20, כאילו, זה לא... לגמרי. גם אצלנו באסתטיק,
לא, כאילו... שושן פורים, אנחנו,
לא,
כאילו,
יש...
והם הולכים שם, זה? עם הפאמקין, והכל זה, וסטייל, לא, ואנחנו בעד כזה. לא ידע.
חנוכה זה סטייל.
חנוכה עם הנרו... כן, נכון.
פסח אבל... זה סטייל.
אבל זה תמיד, אצלנו החגים, המנהגים הם מתודעת עוני, כן?
נכון, זה מה שאנחנו. זאת אומרת,
גם אנחנו חוגים בחנוכה, הספיק השמן. כן, היה קד, הספיק השמן, 8 ימים. בפסח, מה אנחנו חוגגים? וואלה... הספיק הלחם, הספיק הקמח.
אפילו לא היינו צריכים לחכות שיתפח, תראו איזה יופי.
כן, תראו, מצאנו פתרון, פתרון שמחזיק מעמד, שלא נמות מרעב, זה הכל...
זה הכל פלסטרים, על פלסטרים.
הכל על ההישרדות.
נכון.
והאבולוציה של החגים, במיוחד האמריקאים, נגיד בפסחה, נכון, יש את העניין הזה שמחפשים ביצי שוקולד.
שהארנב מחביא אותם, כן.
זה באמריקה, זה לא...
אין את זה באנגליה, נגיד?
אני לא יודע לגבי אנגליה, אבל נגיד מדינות אירופאיות אחרות, קתוליות, איטליה וכזה, לא...
זהו, זה נראה לי אולי מנהג פרוטסטנטי יכול להיות?
יכול להיות, לא יודע. אבל זה לא בילט-אין כאילו בברית החדשה.
כן,
לא כתוב... זה לא שישו אמר לשליחיו...
ותחפש שוקולד שמוכבה על ידי ארנב.
לא, הם די לתרו שם את התקופה הזאת בשנה, כי הם תמיד, הם חייבים שיש תים לכל...
כן?
חודש, ולכל זה, הם תמיד כאילו יוצאים יום אחרי ההלווין, אז כבר כאילו מתחילים להתארגן לדבר הבא, וכאילו, ויש את החודש שהם בבית לקריסמס, הכל באמת מסודר להם לפי כאילו תפאורה. הם כאילו מורידים את הגרין של התפאורה.
אני חושב שאם אמריקאים היו לוקחים את החגים שלנו, הם היו עושים אותם טוב יותר. כמו שהרבה פעמים פורמט טלוויזיון ישראלי נמכר לארצות הברית, ואז אתה רואה איזה הפקה אמריקאית, כאילו איך עושים את זה טוב, מלוטש, משודרג, מושקע, והם לוקחים את החגים שלנו, וכאילו היינו מוכרים להם את הפורמט, והם היו עושים אותם ממש טוב. יש פוטנציאל. שבועות נגיד, תחשבו, מאכל לחלה וכזה, משפריצים קודם כל משחקי מים כאילו מטורפים, כן?
גם בלי כאב לב, הכנרת מתייבשת, זה לא מספיק, לא זה, קצת, עם אקדחים קטנים.
מה אתה משפריץ?
הם יבואו עם מכתזיות לבית ספר.
כאילו פרקי מים, זה יהיה האירוע. ואז כל החגיגות מוצרי חלב. זה...
דיירי, דיירי, כן.
לא, אבל שבועות, אני אוהבת את שבועות, כי זה לא חג.
שבועות מטריף.
זה לא מחייב בשום צורה, זה חג כל כך לא מחייב, יש עוגת גבינה בתנור, וזהו, זה החג.
אבל תראי זה...
אפילו לא כזה...
לא, אבל יש את כל ענייני הזה, לומדים כל הלילה את התורה.
כן, אתם לומדים כל הלילה, אתם לומדים כל הלילה תורה.
חצי לילה לפחות.
אז זהו, אז אני אומרת, זה חג לא מחייב, ואפילו השם שלו הוא לא דבר.
אבל תראי, זה מעניין, כי שבועות זה החג היחיד אולי בישראל, שקצת כמו החגים האמריקאים, השתלטו עליו תאגידית, וכאילו יש מניע כלכלי מאחורה ומסחרי, ובגלל זה הוא גם די מגניב.
כן.
די מגניב.
כן. זה אגב, הוכח נכון, הסתובב הדבר הזה שכביכול תנובה או יצרני חלב, המציאו את הדבר הזה שמוצרי חלב בשבועות,
כי זה לא נכון.
זה לא נכון, לא, יש לזה שורשים במסורת עוד...
כן, אבל הם בטח...
מה זה, הבלק פריידי שלהם?
הווייט... ווייט וויקס.
כן.
כן, כן, אבל אני ממש חושב על הרעיון הזה עכשיו, ואני אומר אולי צריך להציע את זה לאמריקאים.
כן, כמו...
כאילו, כמו, כמו...
כמו שכאילו אינטל קונה את מובילאי, זה כזה.
כן.
אנחנו מרכז המחקר והפיתוח.
נכון, של חגים.
לגמרי.
והנה אנחנו עושים את זה. כן. טוב, כולם ראו בוודאי אתמול את הסרטון של סינואר. הולך במנהרות, דובר צהל פרסם סרטון של יחיא סינואר עם משפחתו, הולכים במנהרה.
בטח, איך אפשר שלא לראות את זה? גם הטיזינג לקראת הסרטון, אני התחרפנתי, אני גם הייתי מחוץ לבית וכזה אמרתי לחברה, נראה לי אני צריכה לחזור, נראה לי קורה משהו. לא, וכזה, אנחנו מתלבטים, היו כזה כל מיני פושים, שדובר צהל מתלבט עם לשחרר סרטון, ואז כנראה שאנחנו נשחרר את הסרטון עוד הערב.
כן.
מה זה?
ממתי דובר צהל משתף את הציבור בהתלבטויות שלו? זה היה ממש מוזר.
כן, רחשי לי בור.
גם התחילו להדליף פרטים לגבי הסרטון לפני שהחליטו אם לפרסם אותו. אז כאילו, לפני שראינו את הסרטון, ידענו שיש לו קפקפי אדידס. זה היה כאילו לרזולוציות האלה.
נכון, כי כל הכתבים הצבאיים ראו את הסרטון לפני שהוא פורסם. וכל מה שהם היו יכולים זה לתאר, והיה דיון, האם הוא לובש שם שרואל או טרנינג. ומסתובב עם הקפקפים ונראה חפוז כזה.
הולך עם סקית.
נכון.
אין שבור מללכת עם סקית, באמת.
וקפקפים של אדידס.
וואו, קלאבוטל.
ממש. לא, זה ללכת לקנות קולה גדול. זה מה שאתה עושה עכשיו בעיניי. אם אתה עם קפקפים וסקית, אתה בדרכך להביא קולה גדול.
כן, זה לוק של חנות נוחות. זה ירדתי כאילו לסופר שפתוח בלילה כזה.
נכון.
הולכים לתקוע אותך במחיר על הקולה גדול הזה. 15-16 שקל לפחות.
אבל מה לעשות? צריך את הקולה. כן, ולנטיינס.
יו, לא, אבל זה גם העשירי לעשירי, כן?
זהו, זה...
לעשרה באוקטובר.
השורה התחתונה כאילו שזה חסר משמעות מבחינת המלחמה, נגיד, או רלוונטיות לעכשיו, כי זה באמת שלושה ימים אחרי שהתחילו, אחרי הטבח, אחרי ההפצצות שלנו, ירד למנהרה, וזה מאוד ישן. זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר על מרדף אחריו, או כמה יותר קרוב להתאפסות.
נכון. גם מעניין אותי אם הם בעצם מצאו את הוידאו הזה עכשיו, או שכבר הרבה זמן יש להם את הוידאו, ועכשיו הם מחליטים לשחרר כדי להאיץ איזשהו תהליך של מסע ומתן.
נכון, זה גם, אבל זה כן אפשר לגזור מזה איזושהי משמעות, כי זה יש כאילו אפקט פסיכולוגי ללבוא ולהבין, יש מצלמות במנהרות האלה, ואנחנו אשכרה לוקחים את המצלמות, ואנחנו עוברים על כל החומר, גם באמצעות בני אדם וגם באמצעות בינה מלאכותית, ואנחנו נזהה אותך שם, ואנחנו נמצא אותך, ואתה כאילו, אתה בסכנה.
יו, אני מדמיינת את החיילים שעוברים על כל החומרים של המנהרות.
כן.
כי זה מצד אחד משעמם, כי רוב הזמן לא רואים כלום, הרי מצלמת הבטחה היא 99% מהזמן, אין כלום שקורה עד שמשהו חוצה את הפריים.
כן, אבל זה בטח נגד AI יודע לחתוך את זה.
אבל לא,
אני
אומר לך בתור מי שיש לו מערכת של מצלמת הבטחה בבית, הרבה פעמים שהיא אמורה להיות מופעלת, זה אמור לצלם ברגע שהוא מזהה תנועה, הרבה פעמים זה מפספס. הרבה פעמים כאילו... אתה מנסה לראות אחרי זה מתי מישהו שם את החבילה הזאת פה, חסם לי את החנייה, whatever, ואתה, לא...
לא, זה...
אבל, ומצד שני, לשבת זה חייבים לראות פריים פריים, כי אם פתאום איזה חטוף, משהו, זה...
איזה אוזן עוברת.
זה אחריות, כן.
אבל...
איזה אוזן.
זה מדהים שזיהו שזה סינואר לפי האוזניים, כי הם הולכים עם הגב, הוא הולך עם המשפחה, אגב, הוא אחרון בשורה של ה... של כן? המשפחה.
הוא המאסף.
כן. וזיהו לפי האוזניים שזה הוא.
זהו, אז מה, חייל כזה... תום, בוא רגע, נראה לי שראיתי משהו.
מה אחי? מה, סתם, סתם מחבל, מי זה?
סילואטה של הדבר הזה.
סתם מחבל, סתם מחבל.
וואו. לא, אבל הקפקפים. מה זה?
זה גם מצחיק שכאילו זה... ההדלפה הזאת הגיעה עכשיו, כש... אנחנו תקועים במסע ומתן, כי זה כאילו, אוקיי, אין בעיה, אתה לא עונה לנו, סבבה, שתדע שהאוזניים שלך כל כך גדולות, אחי, שאפשר זהות אותן בבינה מלאכותית, זה עד כמה האוזניים שלך גדולות.
לא, הם כל כך הכתבים התאפקו עם זה.
זהו, זה הדבר, כל אחד הייתה לו את הדרך שלו להגיד שהוא זוהה לפי האוזניים הגדולות שלו עכשיו.
הבולטות, הברורות.
כן, אנחנו לא בשיח של פיצ'רים גופניים, זאת אומרת, אף אחד לא יגיד, זוכר את ההוא, השמן? בטח לא בחדשות.
רק קושמרו, רק קושמרו, הוא השמן מימין, זה כבר נפרץ הסכר.
קושמרו בשישי, הוא הולך להגיד, גם הוא הדמבו, זה נכון.
אוזני הפייפר של יחיא סינואר.
אז כל אחד מצא את המילים, אני לא יודע, אצלנו ב-13 הלר אמר, יש לו אוזניים משמעותיות.
הוא אמר את זה?
כן, שזה בחירת מילים יפה מאוד.
כן, כן.
כן, ירון אברהם ב-12 ממש התנצל בפני אנשים, כאילו הוא אמר, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד שהוא לא הוא, אבל הוא זוהה על פי האוזניים הגדולות שלו. זה היה ממש התאפקות כזאת.
מה זה AI? כאילו...
אמרו שחלק, כן, שבעזרת בינה... יש רשת נוירונים בעצם. אמרו שחלק מהזיהוי היה באמצעות בינה מלאכותית. זאת אומרת, כנראה שבאמת בגלל שיש שעות על גבי שעות על גבי שעות של חומרים מתוך מצלמות, מתוך מנהרות, משתמשים גם בבינה מלאכותית כדי לסנן, וכנראה שבינה מלאכותית עשתה את הזיהוי. אני לא יודע אם זיהו אותו או את אחיו או את הילדים שלו או את האוזניים שלו, אבל זה מחשב.
או שאולי עשו השוואה, כיוון שלא יודע, הרוב הצילומים שלו הם דווקא פרונטליים, אז בינה מלאכותית השוותה איך כאילו בנו איזה מודל תלת ממדי, איך הוא בדיוק אם זה הוא נראה ככה מאחורה, כדי שיוכלו להשוות, כי לא, שוב, בסרטון הזה לא רואים פנים, רואים אותו הולך אחורה.
זה קטע שהביאו את דניאל אגרי.
כן.
אדם שידוע בזה שהוא עם ביטחון עצמי, לא יודעת, ובעוד כל מיני דברים, אבל...
לא, אבל גם היה טכניקות, כאילו, מבחינה טכנית, דניאל אגרי, לא רוצה להגיד פישל פה, אבל הוא הוסיף עוד נדבך להכיף של הדבר, כי חלק מהסרטון... נחתך מאחוריו.
כן, זה טכנית, היה שם איזה משהו, נכון? הוא הופיע כאילו ב...
תקשיבו, זה היה מדהים. אני אגיד לכם מה קרה. מה שקרה שם זה שאגרי, עם כל הטיזינג וזה, זה היה כאילו כמו לקח אקסטה, אוקיי?
אוקיי.
ועלה לו ועלה לו ועלה לו.
כי פתאום דמותו הוקרנה על סינואר הבורח, נכון? כזה...
כן, כן.
זה היה כאילו הראש שלו ריחף במנהרה שלתוכה סינואר נכנס עם המשפחה.
ואז זה התמזג עם ההזיה של הפסיכדלית. כאילו, זה היה ממש מומנט שבו סינואר היה, לא, דניאל אגרי הוא קרן בתוך הגוף של סינואר.
כן, כן, כן.
זה דבר שקרה אתמול בטלוויזיה.
בתוך הצללית המסומנת, כן, זה היה מטורף.
איך זה קורה דבר כזה?
אני חושב, אוקיי, אז כאילו לא חקרתי את זה, אבל ישבתי והעלינו תזות. אני חושב שהוא היה על גרין סקרין, ומה שקרה זה שבגלל שהמדים שלו ירוקים, הם נחתכו בגרין סקרין, וזה, המחשב חשב שזה גם חלק מהבד הירוק שאמור להתחלף בסרטון, אבל הפרצוף שלו לא ירוק, אז הפרצוף שלו נשאר מרחף.
אני לא חושב שזה גרין סקרין, כי טכנית שם יש, הרי זה רק על הסילואטה, זאת אומרת, עשו שם, ובמסביב, זה משהו שם נראה לי שפשוט,
כי כאילו תראה גם הדגלים מאחוריו, אתמול לפחות, אני לא יודע איך זה בדרך כלל, זה לא דגלים אמיתיים, זה הקרנה של דגלים.
אבל בדרך כלל יש דגלים אמיתיים, אני לא יודע מאיפה היה אתמול.
נכון, יש דגלים אמיתיים, בדרך כלל דגלים אמיתיים יש שניים, אבל לפעמים יש דגל אחד, כשהוא רוצה לדבר, כשעולה איזה סרטון, אז יודעים שיש איזה עניין אינטראקטיבי,
כשעולה
סרטון מהצד, שזה כמובן...
לשים מקום לקפשנים כמו במונולוג, כן, ברור, כן, עשיתי שלוש שנות כאלה, זה בדיוק ככה.
כן.
אבל אתמול זה היה משהו אחר, זה היה משהו אחר, זה היה כאילו...
משהו שם אני חושב בשילוב של שני המקורות, כאילו כמו במיקסר כזה בקונסולה של הקונטרול, משהו שם...
משהו עם אופסיטי.
כן, כן. היה אופסיטי, כן.
זה לא עבד טוב.
לא.
כאילו היה יכול להיות אפקט הרבה יותר חזק לסרטון, אם דניאל אגרי לא היה מוכן על גבו של סינואר. וגם בואו, גם דניאל אגרי זה אדם עם אוזניים משמעותיות.
נכון, נכון.
אז...
אולי הוא זיהה, אולי הוא אמר, אני, it takes one to know one. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
הבוקר הזה אנחנו עם טיב טעם, היום יום האהבה, טיב טעם מנפצים מיתוסים על רומנטיקה, כי יש לכם את החופש לבחור, מה רומנטי בעיניכם? ספרו לנו הבוקר, מה הדבר המיוחד, המפתיע, המוזר, שבזכותו התאהבתם בבן או בת הזוג שלכם? הרגע הזה שבו הבנתם זהו, זה... I mean, כאילו, הלב בחר. מתי זה היה הרגע הזה... בזכות מה, איזה דבר חמוד או מהמם שהם עשו שנשבטם 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ עם הסיפור 054-999-4399. אולי תצאו מכאן עם 300 שקלים לקניות בטבעם. אז הדברים שגרמו לכם להתאהב בבן או בת הזוג, דברים מיוחדים, אולי מוזרים, שהם עשו או אמרו, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר רומנטי, בחסות טיב טעם, המזמינים אתכם להוסיף טאץ' קולינרי ליום האהבה, עם מגוון מוצרים ייחודיים בסניפים ובאונליין. טיב טעם, החופש לבחור.
הדס, בוקר טוב.
בוקר טוב.
איזה דיבורית לוולנטיינס.
הנה,
אבל הווייב כאילו פיצה על זה.
זה בסדר, אנחנו מבינים גם שכל גוש דן כאילו פקוק מצפון הדרום הבוקר הזה, אז לא נעכב אותכם לעצור בצד, תמשיכי בזחילה.
חשבתי אז שכל גוש דן לא התקשרו.
ספרי הדס.
לא, איך אני מתרגשת, איזה כיף.
כיף שהתקשרת. היום אתם מספרים לנו מה הדבר המיוחד או המפתיע או המרגש או היפה שבזכותו התאהבתם בבן או בת הזוג שלכם.
לגמרי. קודם כל, אם אני לא טועה, שנה זה 20 שנה להיכרות שלנו, אז זה גם כן כזה מספר יפה.
אם אני לא טועה,
זה... כדאי שלא תטעי,
מה?
את אומרת אם אני לא טועה, זה...
כן, כן, זה להיכרות, זה לא לחתונה, זה לא כל כך כבר...
זה תלוי מי שואל ומאיפה...
נכון, התשובות זה גם הרבה יותר בתחום האפור, נכון.
כן, אז את יכולה להחליט שזה 20 שנה.
20, 20, אוקיי. אז הסיפור שלנו הוא כזה, אני לפני, נגיד 20 שנה, נתתי עם חברה לערב חברתי, בבית של מישהו שלא הכרתי, אבל ידיד של ידיד של ידיד אמר לי, בוא, יש בית ריק, נפגשים כמה חבר'ה. אני וחברה, אנחנו גרות יותר בצפון, באזור חיפה, ונסענו לאזור עמק חפר. זה היה מפגש כזה של מלא מלא אנשים, אין לי מושג איך כל אחד היה קשור אחד לשני, ושיחקנו את המשחק הרוצח.
העיירה, מה נקרא?
מכירים הרוצח?
הרוצח, אני מכירה את זה כרוצח.
לא עם שזה העיירה, ויש מישהו שבעצם מחלק תפקידים, ויש מישהו שהוא הרוצח, ואחר כך כולם מתעוררים, ולאט לאט נרצחים אנשים בעיירה, וכל אחד צריך לנחש, בעצם להאשים מישהו, למה הוא בטוח שהוא הרוצח. משחק מאוד מאוד מצחיק, בטח כשיש אלכוהול ופיצה ברקע. וזהו, והיה משחק נחמד, ותוך כדי המשחק הבעל הבית עוד אומר לי ולמי שיום אחד יהיה בעלי, מה יש לכם? מה זה המתח המיני הזה שיש ביניכם? ואנחנו כזה הסתכלנו עליו, באמת, אני יכולה להישבע, כנראה שהוא קלט משהו שאני לא קלטתי, שלא הייתי בכיוון בכלל.
זאת הייתה פעם ראשונה שנפגשתם?
כן, כן, לא הכרתי, לא הכרתי 90% מהאנשים שהיו שם בערך. וזהו, נגמר הערב, היה נורא נחמד, כל אחד התפזר לביתו, ואחרי יומיים קיבלתי שיחת טלפון, בדיוק שפניתי אליכם, אז אמרתי, וואי, זה עוד ימים שהיו שיחות טלפון, והתקשר אליי מישהו במספר מן הסתם שאני לא מזהה, והוא אומר לי, היי הדס, קוראים לי מיכאל, ולפני יומיים את רצחת אותי.
אחלה ליין.
זה היה, כן. לא הבנתי, אני מודה, לקח לי, הוא היה צריך להסביר את עצמו בשביל שאני אבין, אבל זה תפס אותי, וזה עד היום ככה נחשב לו אחת השורות.
מאז יום יום הוא אומר לך את זה.
את רצחת אותי, את רצחת אותי, הכל את לקחת לי.
אבל העניין הוא במשחק הזה, נכון? איך הרי רוצחים במשחק הזה, הם קורצים. נכון?
לא, זה לא המשחק של הקריצות.
כולם עוצמים עיניים.
ואז נוגעים על הראש?
לא, יש את המנחה שהוא אצלנו היה נקרא אלוהים בהגזמה, ואז אלוהים הוא היחיד שעם עיניים פתוחות, ואז הוא אומר לכולם לעצום עיניים.
לא, רגע, לא,
מה הגרסה שלכם?
זה הגרסה של היותר ילדים קטנים. יש גרסה.
גרסת הסטלה.
של גרסה שזה כאילו משחק שונה, שממש יש, זה סיפור, זה כמו סיפור, כולם מרים. יש רוצח, יש מרגל, לא זוכרת מה, ובעצם כל אחד צריך להאשים אחד את השני, ונגיד משתמשים בדברים אישיים. אני יודעת שאת רצחת אותי, כי את עדיין מקנה בי שלפני 3 שנים עשיתי לך ככה וככה.
וואו, זה לא משחק ששוחק.
ואולי טוב שכך.
זה לא משחק, עשיתם כאן.
אני אחר כך לימים רציתי להיזכר בו, ועשיתי גוגל והוא קיים, זאת אומרת הוא מוכר, תעשו בהזדמנות. זה משחק קוראה, כי בעצם זה מתחיל כמשחק צחוקים, אבל לאט לאט יוצאים כל, אם מכירים, אם אנשים מכירים אחת השני.
זאת אמיתות קשות.
מתחילות לתת כל מיני האשמות. כן, זה משחק מאוד משעשע.
אז בעצם אנחנו אבל היום מתעכבים על הרגע הזה שבו כאילו באמת נפתח הלב. אז זה כשהוא התקשר ואמר את רצחת אותי לפני יומיים.
כן, כי זה היה מאוד מקורי, מאוד אמיץ, מאוד לא צפוי.
את באמת היית רוצחת אגב?
באחד הסבבים, כן.
כן, עושים הרבה. טוב. הדס, תודה רבה.
זהו, אז תודה לכם.
ביי, ואת מקבלת 300 שקלים. 300 שקלים לקניות בטיב טעם, לכבוד יום האהבה. טיב טעם מנפצים מיתוסים על רומנטיקה, כי יש לכם את החופש לבחור מה רומנטי בעיניכם, וגם מתי להזמין משלוח, גם בשבת, גם לא בשבת, חג, או פשוט אפשר גם להגיע לסניפים. תודה רבה, הדס.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי, בוקר טוב. דניאלה.
כן, בוקר טוב.
היי, דניאלה.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
מעולה. דניאלה, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות בטיב טעם. ספרי על הרגע הזה שבו הלב נפתח אל בן או בת זוג.
טוב, זה באמת זה טיפה מוזר. זה מתחיל בערך ב-2018, כשהיינו גם אני וגם בעלי לעתיד, אני הייתי סטאג'רית, הוא היה עוד עוזר רופא בבית חולים, אחר כך הוא הפך די מהר גם לסטאג'ר. ולפני שפגשתי אותו באופן אישי, אני עבדנו באותה מחלקה, אבל לא יצא לנו לעבוד באותו יום, נגיד ככה, וקראתי קבלות שלו, קבלות של המטופלים.
קבלות שלו זה אומר הדף הזה שממלאים כשמגיע מטופל חדש למחלקה או לבית חולים?
כן, 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 מה הסיפור, מה הרקע.
כמו בון של בית חולים.
כן, מה הוא הגיע, ומה המסקנה, ומה הסיכום, ומה ההבחנה המבדלת, ומה התוכנית. עכשיו, יש לציין שבתור סטאג'ר זה בכללי מאוד קשה לעשות את הסיום המכתב מאוד יפה, עם הבחנה מבדלת, עם תוכנית, עם הכל, כי אין לנו עוד בתור מאוד צעירים מפרוחים כזה ניסיון ודברים כללים, אבל הוא קלינאי מדהים, הוא כאילו, אני אומרת שאתה דוקטור האוס שלי, שאני לא מתרשמת מסדרה הזאת ויש שם מלא טעויות.
רגע, אבל התאהבת בו מהמכתבי קבלה של מטופלים?
כן.
וואו.
לא, אבל רגע, זה בגלל איכשהו, הוא כתב את זה באיזו צורה מסוימת, התאהבת בכתב שלו, היה יפה.
התאהבתי במוח שלו, התאהבתי עד כמה מחשבה היא טובה, עד כמה הוא כל הכבוד שהוא סטאז'ר, שעוד אין... עוד אין, 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 אין לו כל כך הרבה ניסיון, ובאמת היה לי מעניין לפגוש אותו, ואני חייבת להגיד שלא מקבלה ראשונה התאהבתי, אני שמעתי הרבה שיש כזה סטאז'ר מאוד מוכשר שעבר USML, ובהתחלה זה היה טיפה אפילו קינה, טוב בוא נראה אותו, מה הוא, ובאחר התחלתי לקרוא כזה, אמרתי וואלה באמת בחור,
אבל כשקראת את הקבלות שלו, לא ידעת עוד איך הוא נראה.
לא.
זאת אומרת, זה ממש הדליק אותך כאילו בלקרוא, מי זה המוח החד הזה, הסטאז'ר הצעיר הזה, שכבר יש לו כל כך הרבה ביטחון, וצדק גם בדברים שהוא כותב.
היא התאהבה במדע, בעצם.
מדהים.
נכון, נכון לגמרי.
ואז איך נפגשתם אז פעם ראשונה? מתי...
ואז נפגשנו ככה בחדר רופאים, אני הייתי, רציתי לצאת, הוא רצה להיכנס, הוא נכנס, ראיתי אותו, הוא בחור כזה מאוד יפה, גבוה, כזה...
ולא ידעת שהוא כזה?
לא, לא ידעתי.
לא אחלה לדעת.
כן, זה לפי...
הוא בטח הוא נשים שלושה ילדים. ככה אמרתי לעצמי.
יאה.
אמרתי, טוב, דניאל, אתה תוריד את הציפיות, בסדר. ואחר כך כזה לאט לאט, התחלנו להכיר, בין הזה בוא, קפה פה ושם, נפגשנו בחדר אוכל, וזה התברר שהוא לא מזמן חזר מהרומניה שהוא למד שם. ולאט לאט כזה הפכנו להיות קולגות שמתייחסים מאוד יפה אחד לשני.
כן.
יש לי מדיניות לא, 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 לא כזה, לא, לא, לא להיכנס ליחסים עם מישהו שאני עובדת איתו.
כן.
ואז ב...
Don't dip your pen in the company's ink.
כן.
כמו שאומרים באמריקאית.
ואמרתי, אבל זה דווקא בחור שאני שמה לב עליו, ובסדר, התאהבתי, אבל מה, מציאות זה מציאות. עכשיו, בתורנות האחרונה שלי, ממש האחרונה, לפני שעזבתי בית החולים, עברתי מחלקה, והוא היה אחד מי שקיבל ממני את המחלקה, והוא הסתכל עליי ככה ואמר, את יודעת שאת אינות חסרה לנו, את אינות חסרה גם לי, וזה היה מאוד מרמז לי שכנראה שהוא גם בכיוון, וקיבלתי הודעת אס-אמס ממנו מאוד ארוכה, אני כבר לא זוכרת מה היה שם, אבל...
עם הבחנה מבדלת בסוף, חייבים לצאת לדייט.
גם כתובה מאוד 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 יפה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, בוא נצא לבירה, וככה התחלנו.
יפה.
איזה סיפור מושגייס.
ומאז אתם ביחד, זה היה, את אומרת, לפני 6 שנים, משהו כזה?
כן, כן, יש לנו כבר 2 ילדים, שלישי בדרך.
רגע, ואתם עובדים באותו בית חולים עכשיו או שלא?
לא, לא, בבתי חולים שונים, הוא כבר מומחה לרפואה פנימית, והוא קלינאי עוד יותר חזק.
כבר כותב ספרים.
כן. ואת? מה איתך?
אני, ההתמחות שלי טיפה יותר ארוכה, גם כל מיני הפסקות לחופשות לידה, אז אני סביב 1.5 שנה לקראת סיום התמחות.
וואו, איזה התמחות את עושה?
נוירולוגיה.
נוירולוגיה.
אוי. זה יפה שכאילו אמרת לעצמך במין בסה כזאת, הוא בטח נשוי עם 3 ילדים, ועוד רגע הוא באמת נשוי עם 3 ילדים, אבל בלי הבסה.
יפה. זה שהלב מתאהב במוח.
מדהים. זה באמת מדהים. סיפור מהמם. ממש. תודה, דניאלה.
תודה רבה.
ביי, בוקר טוב.
תודה, בוקר.
אז גם דניאלה מקבלת 300 שקלים לקניות בטיב טעם. בטיב טעם מחכים לכם משלוחים מהיום להיום, מוקפדים ואיכותיים. ייכנסו לאתר והזמינו, או פשוט הגיעו. סניפים פתוחים גם בשבת. טיב טעם, החופש לבחור.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי קובו.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, אז אתמול לא הספקנו לדבר על הביקור שלך גם בצפון, והנה עוד נונטט אתמול לעבר קריית שמונה, שפצע קשה, אמא ובן, בן 15.
כן, אני, אז זהו, שסובבנו אני ועוד חבר בצפון יום שלם, ואני כל הזמן ככה ניסיתי להגיד שאני לא מנסה, אני גם החלטתי שוב לנסוע ולהסתובב, כי אני פשוט לא מצליח לתווך את הדבר הזה לציבור בישראל, מה קורה בצפון. זה פשוט חייבים להבין, אנחנו גם קוראים לזה מלחמת עזה. כל הזמן ההתייחסות היא לעזה ולעוטף, משום ששם זה התנפץ לנו על הפנים. אבל פשוט אנשים חייבים להבין שהצפון ממש נכבש מבלי שחיזבאללה דרך צעד אחד בתוך הגבול, מעבר לגבול לכיוון שלנו. הצפון ריק. ריק זה אומר שברמה שעומדים עכשיו בצומת, כן, בקריית שמונה, וזה יום כיפור, אין רכבים.
וואו.
אין רכבים, אני גם לא יודע, אמא והילד אתמול כנראה יצאו בשלב שהם כבר היו, לקחו את הסיכון, בטוח שהאמא כבר אמרה, יאללה, אני אקח את הסיכון, אני ארוץ, אני חייבת לעשות איתו משהו, וזה קרה, פשוט אין אנשים. אני נכנסתי לתוך הקיבוצים שהם בקו הראשון, כמו מנרה וקיבוצים נוספים. יש אזורים, לוקחים, הקיבוצים האלה, הם בעצם בכל הנקודות, הבעיה בלבנון שהם נמצאים במקום גבוה יותר מהקיבוצים, זאת אומרת, mm-hmm. הם בשטח השולט.
כן.
ועד יוצא מצב שאתה בתוך הקיבוץ, כן? יש מעין ססלים כאלה, כן? מחבללים אזורים שלמים, למעשה שאסור להיכנס אליהם, אסור ללכת אליהם.
כי אתה בכינון ישיר של טיל.
בדיוק, עכשיו הם יודעים שאין אזרחים שם, ומבחינתם כל מי שמסתובב בקיבוצים, אז הוא איש כוחות הביטחון, מערכת הביטחון, וברגע שרואים שם בן אדם שהוא הולך, מיד אחר כך תהיה תקיפה. ואני הייתי שם עם מפקד כיתת הכוננות לדוגמה, והגיע בן אדם שהסתובב שם כדי לתקן משהו, כן? ואז הוא אמר לי, תראה שעוד מעט אנחנו נקבל פה נונטט. ובאמת, מחכים, עובר מעט מאוד זמן, שפתאום אנחנו מקבלים את האינדיקציה קדימה, להיכנס מהר למרחבים המוגנים, כי עומדת, יש התראה על נונטט. עכשיו, זה פריבילגיה.
אז רגע, רגע, אני...
שם גם אין התראה.
בדיוק.
אז צריך להבין רגע את המהלך. זאת אומרת, הם הרי כל הזמן, הם מתצפתים, אתה אומר, כל הזמן על היישובים שלנו, לראות אם יש תנועה.
כי יש להם את יתרון הגובה, וזה מאוד קל.
כמו אמצי.
אני אתן לכם איזה סיפור יותר.
וזה גם עם אמצעים משמעותיים, כי זה כמה קילומטרים הרי, נכון?
אני אתן לכם סיפור יותר על כדי להמחיש את זה. זה עם טילי נונטט בעיקרון, אוקיי? אבל הצבא נמצא גם בסביבות היישובים. והצבא מדי פעם לוקח איזשהו מבנה, נכנס ומתקין אמצעים שונים כדי לסייע לחיילים, לא איזה דרמה, לא דברים יותר מדי מסווגים, אבל זה אמצעים שצריך לשים לדוגמה על הגג, אוקיי? עכשיו, עומד מפקד קהילת כוננות, מתחנן לכוח צבאי שלא יתקין על הגג של המבנה הזה, כי המבנה הזה לא נפגע, שיתקין את זה על גג של מבנה שנפגע. והוא מצביח להתווכח אותו, לא, אנחנו צריכים את המקום הזה, את הבית הזה, את המבנה הזה.
כי ברגע שמזהים שיש שם ציוד צבאי, המבנה הזה יירו עליו, יירו איתו.
זה סימנת סביבך מטרה.
פגעו בו, הם פשוט, זה מדהים, אני אומר, זה ברמה הזאת. המבנה הזה, ברגע ששמו את אותו אמצעי על המבנה, עכשיו מה זה מבנה? בואו, זה בית של משפחה.
כן.
שהמפקד הכיתה מתחנן, המפקד הכוננות שמתחנן לצבא, אל תניח את זה על זה, הבית הזה לא נפגע, חבל. ובכל זאת שמים, והבית נפגע, אמיתי.
וואו.
זאת אומרת, זה ברמה הזאת, יש אזורים שאי אפשר לנוע, אי אפשר לנסוע לדוגמה, אתה לא יכול לנסוע באזור הזה, כי ברור שיפגעו בך. החנויות שם, אין מסחר, אין, אנחנו מדברים עדיין על עשרות אלפי אנשים שפונו מהבתים. אגב, אני הופתעתי מהמספרים, יש לכם מושג כמה שיגורים היו מלבנון במהלך המלחמה, מאז תחילת המלחמה?
של נונטטים?
כן, שבכלל.
לדעתי אני הייתי מאמר על 2,000?
מעל 3,000.
וואו.
וזה קו מוצבים
גם ראשון. אמרתי 2,000, אני בהגזמה, כי אתה כאילו רוצה שנגזים.
כן, כן.
כי הבנת שזה כנראה
שזה הרבה.
פחדתי שתבאס אותו עם 2,000 אלה.
לא היה לי ספק, כמה שלא תגזימו. אני לא
כי באינסטינקט רציתי להגיד 300-400.
גם אני רציתי להגיד 200, איזה
כן, חבל שלא נתת לנו, היינו, הוא היה עוד יותר
מתלנית.
כן, האפקט היה יותר גדול.
זורקים לי 5,000 וגומרים לי את הפינה. לא, אבל...
זה מטורף, 3,000 שיגורים.
3,000 שיגורים שהם לתוך היישובים.
עכשיו תגיד קובו, אנחנו כאילו מבינים שזו אקסיומה שטכנולוגית אין מה לעשות עם זה, נכון? אין דרך להתגונן מפני הענון ט', אבל זה משהו שעובדים עליו? זה משהו שיש בכלל התכנות?
אתה יודע מה, אני מניח שעובדים על זה, ואני מניח שהם ציעו משהו, ומה? ואז
לא, וברור שהם יביאו את הדבר הבא,
ואז נמציא את המעיל רוח, ואז נמציא... העובדה, אי אפשר לעמוד היום בצפון, באחד הקיבוצים, ביישובים שם, לראות את ההרס שיש בתוך הקיבוץ, שלא מדבר על ההרס שהצבא עשה, כן, עם הטנקים ועם הכל, והוא גמר את היישובים האלה, גמר להם את הבתים, את הגינות ואת השבילים ואת הכבישים, אבל אי אפשר לא לחשוב על זה שבבהירות אתמול, יצאו למועדונים ולברים. זאת אומרת, בבהירות כלבנון, כמדינת לבנון, שכל הזמן אמרו לנו, מי שיישא בתוצאות זה מדינת לבנון. מדינת לבנון לא נפגעת בכלום, לא נוגעים בה בכלום. ושוב, זה קצת מחזיר אותנו.
אני רוצה להגיב לך על זה. הרי, בואו, אנחנו יודעים הרי שחיזבאללה ולבנון אלה שתי אישויות בגדול נפרדות. חיזבאללה הוא ארגון טרור איראני שהשתלט באלימות על מדינת לבנון. אז האיומים האלה של שר הביטחון וראש הממשלה של בירות תסבול, זאת אומרת שומרים את, ה, את, ה, את ההרס של בירות או פגיעה בבירות או בערים לבנוניות אחרות, שומרים כשהמלחמה מול חיזבאללה תעלה לשלב יותר אינטנסיבי. זאת אומרת שזה לא יהיה רק, אתה יודע, החלפת שיגורים כאלה ואחרים. אם באמת...
אני ככתב צבאי הרבה שנים שמעתי את אותו דבר בדיוק על... שדיברו איתנו שזה ג'יהאד איסלאמי ולא חמאס, שדיברו איתנו שזה מיליציות ולא אסד, שדיברו איתנו על זה דאש מצרים ולא מצרים. אני לא יודע.
אבל כן, אבל אתה צריך לנהל את הסיכונים.
מדינה ריבונית שכרגע, בגלל האנשים שהיא מערכת, אוקיי? בעקבות האירוח שלה של האנשים, הצפון גמור. אני ישבתי לדבר עם אנשים. אנשים מגיעים מדי פעם ככה בהבלחה, ליישובים מתוך בתי המלון. אני ישבתי עם אנשים שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, שהילדים האלה כבר 4 חודשים בבית מלון, בלי שהמדינה נותנת להם לנשום לילדים האלה, האומללים האלה, באמת, הם מסכנים.
המצב הוא בלתי נתפס.
אבל במדינות ההכלה זה לא מיטוב ליבנו.
נכון, אבל עדיין אפשר לבחון אותה.
לא יכול לקבל את זה. שקריית שמונה, שלומי, כל הקיבוצים, הכל ריק, ובלבנון ישבו בערב ובירות בבתי קפה.
ברור, אבל כן, אבל נכון.
אני לא אמרתי לתקוף או לא יודע מה.
יש מערכה גם בדרך.
רק עם חיזבאללה.
כן, אבל... מה נגיד? זה, אני מבין אותך, כי גם אני אומר, זה צריך להפוך לבעיה של לבנון ולא של ישראל, כי לבנון היא המדינה בסוף, ויש פה מדינה. יש פה מדינה.
למה? אנחנו יוצאים עוד מנקודת ההנחה, כי אנחנו לא רוצים להיכנס למלחמה. כוללת, כאילו בלבנון, אנחנו עדיין בקטע שבו הוא נשמור, אנחנו רוצים להתרכז בדרום ולא בלבנון. אני, שהסתובבתי עכשיו בצפון, הפחד הוא הרבה יותר גדול מלהיכנס מחר לחאן יונס. בחאן יונס, למרות הלחימה והכל, אתה מרגיש מוגן, אתה חזק, אתה שולט. כשמסתובבים, כשהסתובבנו בצפון, יש לך פשוט פחד. אתה יודע שבכל רגע, יש אזורים שאומרים לך, תקשיב, פה, תיסע עכשיו מהר, 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 כי אנחנו תחת איום של נונטט. זה לא
זה מטורף, זה מטורף.
אבל אני כן חושבת שהבעיה הזאת, זה ברור שזה בסדר עדיפויות, היא תטופל, היא פשוט, אני מניחה, שאי אפשר להגיע לזה כרגע. רק אתמול דיברנו על תשישות החיילים.
וזה לא שלא מכים בחיזבאללה, נהרגו לך...
מי מדבר איתה? מי אומר לנו מה קורה? מי אומר לאנשים שם מה קורה?
זה משהו אחר, כן.
הניהול של האוכלוסייה, הטיפול באוכלוסייה שלנו חייב, כמובן, לפי מה שאתה מספר, להשתפר. אבל רק גם חשוב להזכיר שצהל הרג מאות חיילי חיזבאללה מאז תחילת המלחמה.
צהל פוגע שם בקליפה, צריך להגיד גם את האמת. צהל לא באמת פוגע בחיזבאללה, שחיזבאללה נמצא גם בכל לבנון למעשה. וצהל, כן, הוא פוגע בחיזבאללה, אבל בקליפה. מה זה אומר? בקו המגע. הם משחקים ביניהם בין 2-3 קילומטרים. אבל צהל לא באמת מחזיר את חיזבאללה אחורה. הוא לא באמת לוקח לו ממש יעדים אסטרטגיים.
צריך גם לזכור שגם יש לחץ אמריקאי בסיפור הזה.
לא, וגם לחץ פנימי שלנו, אנחנו לא יכולים בהכרח לנהל שתי מערכות עוצמתיות במקביל, יש גבול, זאת אומרת, צריך להיות ריאליסטים.
אני לא, שלא יהיה שברור, אני לא התכוונתי שצריך עכשיו להיכנס עם טנקים ללבנון, ממש לא. אבל אי אפשר שלא להכניס את לבנון לתוך האירוע הזה. אפילו לא מדיני, אפילו לא בשום שלב.
שלא ישתו בירה.
לא באירוע הזה.
קובו, תודה רבה.
תודה, קובו.
ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שעה שנייה.
בוקר.
אני מנסה את הקפה שאמרת לי לעשות.
מה?
טל בבוקר כשעמדנו להכין קפה, אחרי שהמכונה סימה לצחצח שיניים, אז הוא שם לב שהאספרסו שלי מתוכנת, האספרסו שאני די היחיד ששותה, במצב שלו, מתוכנת על 80, מה זה מיליליטר?
מיליליטר, כן.
ומה זה אומר שאתה...
לא, מנה של אספרסו, אמרתי לו, אתה שותה המון...
קפאין.
גם, וגם מנה של אספרסו, לא, אמרתי, מה שאמרתי לך זה מצחיק שכאילו האספרסו הוא יותר מהקופי. אני נגיד לוחץ על קופי במכונה הזאת שזה 60 מיליליטר ושהאספרסו 80, כי מנה כאילו תקנית של אספרסו זה 30 מיליליטר. וקיצור, חבל שאתה מספר את זה עכשיו, כי תוך כדי שניהלנו את הדיאלוג הזה לפני התוכנית ליד המכונת קפה, אמרתי, טינג, שעת אפס. מילון הקפה. אז
נכון, נכון,
כי יש המון מונחים, נגיד, וכזה מה ההבדל בין לטה וקפוצ'ינו וכל מיני דברים.
אני אף פעם לא יודע, ואף פעם גם לא אכפת.
בקרוב תדע.
כן, בסדר, לא יכול להבטיח לך שאני אזכור את זה.
לא, זה מלחיץ אותי, כל הדברים האלה. לא יודעת, כזה אמריקנו, די.
בן אדם בגיל 30 צריך להיסגר על הקפה שלו, מה הוא מזמין, וזהו.
כן, לא, בדיוק, אני לא בריסטה.
אגב, גם אמריקנו, אני עכשיו שורף את הפינה.
שורף את האמריקנו.
זה מנה של אספרסו, ואז מים רותחים.
לא, ברור.
זה לא שמריצים, לא, כי יש אנשים שמריצים את השוט הרבה, וזה לא אמריקנו.
ככה אמריקאי לא היה.
מה קורה בכל דרוב?
זה הדבר הכי רחוק מקפה אמריקאי בכלל, שהוא בכלל ב-90% מהמקרים קפה פילטר כזה,
שעושים לו ברו. פרס הזה, את הפרנץ' פרס הזה.
תקצר ברו.
כן.
כן. כולם נחשפו להתכתבות הזאת בין האימהות, סביב איזה מסיבת יום הולדת, נכון? או שתמיד אני חושב שכולם, אבל בעצם לא כולם.
די כולם כבר.
ברגע שזה גם בצינור וגם בסטטוסים מצייצים, זה כבר 360, אני חושב.
לא, כבר יש תגובה של קורין גדעון, על האירוע, כבר זה everywhere. גם נטלי דדון נתנה תגובה. כן, כן, כן.
כל הפובליציסטים.
נטלי דדון באה עם האקדח לאימא. אז בוא נעשה אישור קו, כי אולי יש אנשים שמקבלים את המידע שלהם רק מהתוכנית שלנו, ואז את המידע הזה, מהסוג הזה, בוא נגיד ככה.
ולגבי אספרסוים.
כן, אז יש איזה... אני ראיתי את זה אצל מירב סבר, עיתונאית של ישראל היום, אני חושב, שהיא פרסמה את זה. התכתבות וואטסאפ בין שתי אמהות, אחת מארגנת יום הולדת לבת שלה, השנייה, הבת שלה אמורה הייתה להיות ביום הולדת הזה, ו... בעצם האמא שמארגנת היום הולדת אומרת לה, זה אל ת... שהיא לא תבוא, הבת. אומרת לה, זה מתחיל ככה, תראי, אני אסביר לך, יסביר לך. אני עושה לילדה היום הולדת לפי מה שהיא רוצה, אני סופגת עלויות מאוד גבוהות. נראה לי זה אמור להיות היגיון שלך לא לשלוח את הילדה כי היא לא מביאה מתנות. אז אני עושה את זה מטוב לב כדי שאחרי זה הילדה שלך לא ידברו עליה. ותמיד מדברות החברות שהיא לא מביאה בחיים מתנות באף יום הולדת ואוכלת כמו חזירה. מילים של הילדות, כותבת אותה אימא. אז האימא של אותה ילדה, הלם, היא אומרת כזה, מה? מה?
שבא?
כן. היא אומרת, היא אוהבת לבוא לשמוח בשביל החברות שלה, מה היא השמה שאין לי כסף? ואני לא מתביישת, אני נלחמת על כל שקל, ומה שאני עוברת, גם עוד 10 גלגולים אנשים לא יעברו. אני כן קונה מתנה גיפט קארד 50 שקל בשביל ההרגשה, והילדה לא באה בידיים ריקות. אולי זה את והאימהות האחרות צריכות לדבר עם הילדות שלכן, שכל מתנה היא מתנה, והעיקר הכוונה, הן בכיתה ה', למה צריך לכתוב לי בכלל הודעה כזאת? אני בהלם. זה יונלה, את יכולה להיות בהלם, זה לגמרי שלך, עניינך. אני מוציאה 9,500 על המסיבה שלה. לא כולל אוכל שתייה, זה כולל ארוחה למבוגרים. מיני ההיגיון שהיא תקבל מתנות מושקעות. שהילדה שלי לא תתבאס ביום ההולדת שלה. וזה מה שחשוב, ואם זה אומר שמביאה 50 שקל מתנה, שלא תבוא זה עדיף. נגיד שהיא חולה, לא כזה עניין. מה קשה לך לכבד את הבקשה שלי? שהיא לא תבוא. מבחינתי, אומרת האמא, חזרה של אותה ילדה, הלוואי שהיא לא תבוא, אבל היא תתבאס. מה אני אגיד לילדה? לא רצים שתבואי בגלל שאת לא מביאה מתנה יקרה, במקום שאת תסבירי לילדה שלך שהעיקר הכוונה, אין לי כבר מילים, איך הכל חומרי בבית ספר הזה. עונה לה, אמא, תשברי את הראש וזהו, הילדה לא רצויה, אנחנו אמאות נסגור את זה בינינו כדי שהילדה לא תיפגע.
שאתה... איפה להתחיל? באמת, איפה להתחיל?
לא, אני ראיתי את זה כבר בלילה שלשום.
שלשום, שלשום.
ראיתי את זה, ואז אמרתי, טוב, זה לא אמיתי.
כן.
זה חשבתי ש...
נורא רוצה לקוות.
לא, באמת חשבתי שזה פייק. זה נראה כמו שיחה שכזה מביימי. אני לא יודעת, אבל זה כל כך קיצוני. זה כל כך לא... זה כל כך שיחה שהיא גם איננה מורכבת. אנחנו כל פעם מדברים כאן על מורכבות, נכון? ועל זה ששיח יש טוב ורע וזה. פה מאוד ברור.
זה הכי מובהק שיש.
זה מובהק. היא חרה. זהו,
זה ממש כאילו הייתה כותבת, תשמעי, אני לא יודע מה, אני פשוט חרה, וזהו.
כן.
ותתמודדי, תשברי את הראש, כי אני פשוט חרה.
אני חרה, והילדה שלי תגדל גם להיות חרה.
כן, זה נורא.
כי זה ככה אני מגדלת אותה על ברכי הצועה. זה מה שקורה שם.
על מה? על ברכי הצועה?
על ברכי הצועה.
הנקתי אותה צועה, וככה יצא.
מה זה?
יש בחברה שלנו בעיה שאנחנו מבלבלים מתנות וכסף עם אהבה. אנחנו מקבילים בין שני הדברים האלה, כאילו הם אחד. כאילו אם את עושה לילדה שלך יום הולדת של 9,500 שקל, את אוהבת אותה 9,500. ומכאן שניתן לצפות שאם החברות שלה גם אוהבות אותה, הן ייתנו לה מתנות מאוד מאוד יקרות. זה כאילו לעשות אוטסורס לתחושה המורכבת והאנושית והאמיתית הזאת, לכדי כסף, מתנות ויוצא בזה, וגם האמא, שימו לב, אני עושה לילדה לפי מה שהיא רוצה. למה? כי אז זה מראה שאני אוהבת אותה. זה תרללת.
והנימוק, כמו שאתה אומר, של האמא בהתכתבות, מן ההיגיון שהיא תקבל מתנות מושקעות, אם זה, אם אני משקיע 9,500 שקל ביום הולדת. אני חושב שבאמת כל אדם סביר, מינוס אפילו, שקורה את זה, באמת מתחלחל ומתייאש כאילו מהמין האנושי כולו. זה כל כך אכזרי. ילדות בכיתה ה', זה שבכלל, הרי אותה אמא שעושה את המולדת, לפי ההתכתבות, היא יצרה את המגע עם אותה אמא של ידה ואמרה לה שהיא לא תבוא. בכלל זה ש... אני לא יודע, אצלנו בבתי הספר, בגילאים האלה, בטח כולם מוזמנים, זאת אומרת, אין בכלל שאלה, זה אסור, אסור ממש היה לא להזמין את כולם, אוקיי?
נו, מעולה. עד איזה גיל, יש את החוקים האלה, לא כתובים, שאגב, אני חושבת שהם צריכים להיות כתובים, אני בעד רפורמה בכל עניין היום הולדת. כן, נכון, המהפכה היום הולדתית.
או הכיוון השני לגמרי, אגב, כי גם כאילו, גם עולם האירועים המוגזמים הוא גם יוצא משליטה. כאילו, אנחנו התחתנו לפני הקורונה, היו פחות מ-50 איש לדעתי בחתונה. זה היה כאילו מעגל ראשון. כן, זה היה ממש, ממש, ממש מעט אנשים, וזה, כאילו, זה פשוט חוסך כל כך הרבה כאב ראש וכאב לב.
כן, אבל אתה יודע מה, אבל זה, אני אומר באמת, שכל אחד יעשה מה שבא לו. אתה מבין? אם יש להם את הכסף והרצון לפוצט, וזה מה שבא להם.
כן, אבל אז הם מגלגלים את זה לאורחים.
לא, אבל גם הרבה פעמים אנשים שדווקא אין להם, אלה שהם אלה שחוגגים בגדול. זה מגיע, כאילו, מהרבה מאוד מקומות.
נכון, מפיצוי ורואים.
לא, זה גם מאוד חברתי, זה עניין של כאילו, אנחנו אוהבים כישראלים, ככה אנחנו מפגינים כוח. כאילו, וזה נכון בכל הגזרות ובכל האוכלוסיות, ככה אנחנו עושים אירועים, כי זה אירוע חברתי שבו אנחנו מאשררים את הסטטוס של עצמנו.
נכון, נכון.
וזה די עם זה, ספק עם זה.
כל האתוס הזה של לעשות אירוע.
כן, כן.
סבבה. זה אפשר, נכון, אפשר לבקר את זה, אבל אני אומר, אם אנשים, זאת הבחירה שלהם, בסדר, סבבה, זה עסק שלהם, כן? לא יש שיפוטי לגבי איך שמישהו בוחר להוציא את הכסף שיש לו או אין לו, אבל זה עסק שלו. אבל לגרום לעוגמת נפש כזאת אצל ילדה אחרת, זה ממש כבר רחוק מעילת הסבירות, זה באמת לא במרחב הלגיטימי.
אבל החשש שלי זה ש...
ואגב, היא אומרת, אני מביאה גיפט קארד של 50 שקל, שזה ממש סבבה, לכיתה ה' לימי הולדת, להביא מתנה ב-50 שקל.
זה יותר ממה שאני מקבלת הרבה פעמים ביום הולדת מחברות, כי זה כבר דבר שלא קורה, בא לי להגיד כאילו גם לילדה כזה, גדלים ואין את העניין הזה יותר של מתנות. לא מביאים כאילו איזושהי מתנה, מחווה גדולה, מתנה גדולה לחבר. אל תדאגי, אין...
אבל תלוי אצל מי, כי הילדה שכן חוגגת את היום הולדת, אז היא תגדל להיות מישהי שתצפה מהסביבה שלה תמיד, מהבן זוג שלה, בת זוג שלה, מה שלא יהיה לה, לקנות לה מתנה, וכאילו שוב, זה מבחינתה כבר הסממן של אהבה, זה כבר צרוב, אין, זה כבר שם.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני בטוח, שוב, בהתחלה אמרו אולי שזה פייק, אבל אחרי זה, זאת אומרת, גם אותה עיתונאית אמרה שזה לא פייק, שהיא דיברה עם האמא וראתה את ההתכתבויות. אין לי ספק שהילדה שהיום הולדת שלה כבר יודעת מזה.
בטוח.
כי דבר כזה שמתפוצץ, זה רץ, ויש הורים אחרים שכולם יודעים, וההורים האלה אומרים לילדים שלהם, בין אם זה נכון או לא נכון, כאילו להגיד את זה בסדר, אבל ואז זה מגיע בעקיפין. אין לי ספק שהילדה כבר יודעת. אין לי ספק. והילדה גם מבינה כמה גרוע אמא שלה התנהגה.
אז פה אני לא בטוח, כי החשש שלי זה שמה שהאמא באמת זוועתית הזאת, סליחה, אני לא רוצה לשפוט, האמא הזאת אמרה בכל רם, הרבה הורים אחרים חושבים ופשוט לא אומרים את זה בצורה כזאת לפרצוף, אבל זאת תרבות, זאת תרבות. עובדה שהיא אומרת בסוף, נמאס לי מכמה שהכל חומרי בבית ספר הזה.
נכון.
זאת אומרת, אם את כבר מגיעה למצב שאת עושה יום הולדת ב-9,500 שקל לילדה בכיתה ה' ומצפה מאנשים לתת מתנות ומתנות מערך מסוים, את לא המצאת את זה. זה תרבות, זה תרבות. את חלק מתרבות.
כן, אבל יש מובילים תרבותיים, כן, שהם תמיד כאילו הגרירו את הרף למעלה. והדברים האלה קורים, זאת אומרת, תמיד קורים. אני שוב אומר, גם שיש נוהג שמזמינים את כולם, עדיין קורים דברים. קורים דברים מעליבים, וקורים דברים שפוגעים בילדים, ואפילו מחברים קרובים. זאת אומרת, יש התרחשויות כאלה. פשוט פה זה באמת באיזה מין גרסה מוקצנת, טורטלית של הדברים.
זה גרוטסקי ברמה שבאמת היא לא אמינה. היא לא אמינה. הדברים באמת שצריך לבחון אותם, זה אלה שקורים באזור האפור. באזור האפור, זה שהם גם רואים כמה היא אוכלת הילדה הזאת, מה אמרו עליו?
כן, היא אוכלת כמו חזירה.
כמו חזירה, זה גם, כאילו, בסוף המקרה הזה הוא באמת מקרה קיצון, ומה שעוד יותר בייס אותי באייטם הזה, שכאילו, אנחנו רגילים עכשיו לכל מיני אייטמים שאנחנו יכולים להאשים כל מיני, זה הממשלה, זה מה שזה, זה, זה, זה חמאס, זה, ופה, בונה, זה אנחנו, זה אנחנו, אין את מי להשים, זה טבע האדם המגיל.
זה לא ביבי.
זה לא, תקשיבו, יש לי אייטם, זה לא ביבי.
אבל זה אפילו לא, אני לא יודע אם זה טבע האדם.
זה הביביזם, אבל.
איך הם אוהבים, זה תמיד. אבל אני, זהו, שאני באמת לא יודע אם זה טבע האדם, או שזה אומר משהו על החברה שלנו, כי... כי אין מה לעשות, ואני אומר את זה בתור קפיטליסט מובהק ואדם שכן אוהב כסף, כן? אבל אנחנו נהיינו חברה קצת חומרית מדי. כאילו...
אז אני חושב שהסטנדרט עולה, אוקיי? כל הזמן, ותמיד יהיה את מי שיעשה מדי, ועוד 10 שנים זה יראה לנו כבר טבעי, ויהיה את אלה שיגידו, פורשים מחלקים בסקיות הפתעה.
זה נכון, לא, כשאנחנו...
הגזמתם, כן?
זה ממש ככה, מה? כשהיינו בגיל הזה, אז היה את העניין של הבלונים, שמביאים בלונים, אני לא יודעת אם זה עדיין קורה, אם זה חזר בקטע כאילו...
מה, הבלונים הם המספרים כאלה גדולים?
לא, לא היה עדיין את המספרים.
לא היה את המספרים, אז כל מישהי שחגגה יום הולדת, אז היו אוספים כסף מכל האנשים שאוהבים אותה, ואז הולכים בבוקר, תמיד יש את החברות שכאילו מקריבות את עצמם בבוקר ללכת, לאיזה חנות שמנפחת...
ליער הקסום, זה היה חנות אצלנו, היער הקסום.
אני במקולת של גורי, מנפחים כאילו בלונים אליו, מסכן גורי באמת, אבל הוא עשה שם הרמות של כסף על הבלונים האלה, ואז מנפחים בלונים, ובעצם זה כל כך... מביאים לאותה ילדה, אחרי שכמובן מאחרים לבית ספר, אז מביאים לתזר בלונים, ואז ממש אפשר לראות לפי הזר, לפי הגודל שלו, כמה אוהבים אותה, וכמה השקיעו. הייתה ילדה שכל כך אהבו אותה עד שיפה
זה גם הגודל של הזה וגם סוג הבלונים, אגב, כי היה את הבלונים הפושטים של נראה לי 50 אגורות, שזה פשוט בלון בצבע כמו שיש בזה, אבל היו את המושקעים, את האלה בצורות ואת האלה שיש להם טקסטורות.
כן, אבל בתור חברה טובה היית צריכה לדעת איך לאזן את זה, איך שזה ייראה הרבה וגם כאילו שיהיה מכל הסוגים.
זו שזירה, זו שזירה.
נכון, נכון, אני ממש זוכרת אותי מנסה להבין איך להרכיב את זה כדי שזה ייראה הכי טוב שיש ומושקע עם הכסף שקיבלתי. הנה, אבל זה גלגול של זה.
אבל זה גלגול של זה, זאת אומרת, תמיד יש מבנים חברתיים, הם תמיד יש בהם את הדינמיקות האלה, הם מקבלים כל פעם צורה אחרת שהיא נראית מוגזמת בצורה שמתאימה כאילו לתקופה.
וככל שיש יותר כסף
בדיוק, שיש יותר מסתובב אז הם מקבלים תפלצות כאלה.
רפורמה עכשיו
בטבע האדם. רפורמה בטבע האדם.
וואו, זה יכול להיות מדהים. מדהים. הבוקר הזה אנחנו עם טיב טעם, היום יום האהבה. טיב טעם מנפצים מיתוסים על רומנטיקה, כי יש לכם את החופש לבחור מה רומנטי בעיניכם. הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר שגרם לכם להתאהב בבן או בת הזוג שלכם. מתי היה הרגע הזה שהם אמרו משהו, עשו משהו, או קרה משהו שהבנתם, זה this is the one. 1-900-7299-99, דברים מיוחדים, אבל כן, 1-900-7299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר רומנטי בחסות טיב טעם, המזמינים אתכם להוסיף טאץ' קולינרי ליום האהבה עם מגוון מוצרים ייחודיים בסניפים ובאונליין. טיב טעם, החופש לבחור.
דני, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה שלומך?
מה נשמע דני?
אני על הקפק.
יופי. דני, כבר אתה מקבל 300 שקלים לקניות בטיב טעם. לכבוד יום האהבה, טיב טעם מנפצים מיתוסים על רומנטיקה. לכם יש את החופש לבחור מה רומנטי בעיניכם. ספר דני בבקשה על הרגע שבו לבך נפתח בפני אהובתך.
אוקיי, אז התחלתי את הסיפור לפני 50 וקצת שנים, בשנת 72.
וואו.
ביום עצמאות, ערב יום עצמאות, אני ואשתי, שלא הכרתי אז, היינו בירושלים בחגיגות ערב יום עצמאות, זיקוקים והכל, הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, וחזרנו לדירה של חבר בשכונת רחביה, ושתינו וקצת חגגנו, ואז התעלפנו על הרצפה.
עד כדי התעלפות, זה יפה.
אני יודע.
שמה יום עצמאות.
כן.
נרדמנו. אז בסופו של דבר, בקראת 4-5 בפוקר, התעוררנו ואמרנו, יאללה, חוזרים לקמפוס, שזה לא צריך רחוק, וירדנו חמישה חבר'ה, חמישה סטודנטים, בבחורה אחת, עולה חדת שם מארצות הברית, ואמרו, יאללה, חוזרים לאוניברסיטה, בירידה, ואתה מכיר את ירושלים, בירידה מרחביה לכיוון האוניברסיטה, התחילה לרוץ ואמרה, בוא בריצה. מסתכלנו אחד השני, כאילו להגיד, אני רוצה את הבחורה הזויה הזאת. אבל ראית אותה מאחור, במבט לא רע. אז במיוחד, אפילו בקור ירושלמי, הייתה עם מכנסיים קצרים, סגנון שנות ה-60.
כן.
ואמרתי, יאללה.
תרץ אחריה.
כן, הדבקתי אותה אחרי איזה 200 מטר, ואחרי דקה עצר רכב, לא היו הרבה רכבים אז, ואסף את ארבעת החבר'ה האחרים, ואני המשכנו לכיוון האוניברסיטה, הגענו עד גן סאקר, שזה כלום, והייתה מדורה שם, משפחה שהגיעה מסדרות לחקוג, והצטרפנו, היה קור ירושלמי לא רגיל, כפי שאתם מכירים, והתחבקנו בזה, זהו, ב-50 שנה אחרי כן.
וואו. אתה עדיין רץ.
לפני שבוע חגגנו אני והיא 4 ילדינו ו8 הנכדים.
וואו.
חגגנו 50 שנות נישואין.
וואו.
איזה יופי.
מה שלא ידעתי, חשבתי שאני בחרתי בה, אז לפני כן כשהיינו זרוקים על הרצפה כל החבר'ה, היא אז נכנסה לדירה, ראתה כל מיני סטודנטים זרוקים לרצפה, והיא
טוענת
שהיא נשיקה אליי, והתפקה לי נשיקה על הלחי. אבל כמובן לא התעוררתי.
בזמן שהיית מעולף מהאלכוהול. בזמן שהיית מעולף מהאלכוהול, היא עשתה את זה.
אתה יודע מה, לא יודע אם זה אלכוהול, זה אפילו חגיגות.
כן, ובעצם אז יכול להיות שככה היא הטילה איזשהו קסם שגרמה לך לרוץ אחריה מילולית ומטאפורית.
אולי, אולי, אם זה היה כמו בסיפורי ילדים, הייתי מתעורר ואז נגמר היה הסיפור, אבל לא. ומה שזה, ושלחתי לכם אחרי כן, בקוריוז, סרטון של הבת הבייבי שלנו, הקטנה, שעכשיו היא אמא ל4 ודוקטור לפסיכולוגיה קלינית ומאוד מוכשרת, עשתה לנו סרט שבסרט רואים אותה, את הילדה הקטנה שלנו, רואים אותה בתור תינוקת, שאספתי אותה, גרנו בשיקור משפחות בתל נוף, אז היה איזה אימון מטייסי גוברב, זה חליפות האסטרונוטים, והייתי צריך לאסוף אותה מהפעוטון, ואני מחזיק אותה, היה לבריכה בתל נוף, היה 6-9, וזהו,
אז זה בתוך הסרטון שהכינו לכם.
איך אומרים בכוכבים.
כן, שמע, מהמם, באמת סיפור ממש יפה.
כן.
50 שנה אחרי, וואו, יפה, זה
היה... דרך אשתי נראית עדיין... קריאה
אותו דבר,
קריאה כמו
בת 25 ובעוד שבועיים
מחוגגת 75.
איזה מדהים, אבל זה סיפור אהבה שמשכה להתפספס בכאילו עניין של דקות או מטרים, וזה יכל לא לקרות גם.
כן, אם קצת הייתה כואבת לך הרגל, לא היה לך כוח לרוץ בקור.
לא, מי שמכיר את המשפחה יודעים שיש את הסגן אלוף בצהל די מוכר במערך הכושר הקרבי, שזה הבן שלי.
איך אתה מכניס ככה באחורי גם את כל הגאוות של הילדים? נחמד מאוד.
תודה רבה לך דני.
תודה דני,
ביי, בוקר טוב.
כל טוב.
ערן?
שלום.
שלום ערן, מה שלומך?
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר. ערן, 300 שקלים לקניות בטיב טעם גם שלך. בטיב טעם יש לכם את החופש לבחור ולהזמין אונליין. משלוח גם בשבת, בחג, או פשוט להגיע לסניפים. תוכלו למצוא מגוון מוצרים מיוחדים שיגיעו עד אליכם במשלוח מוקפד ואיכותי. טיב טעם, החופש לבחור. ספר, ערן, על הרגע שבו לבך בחר.
אז היו כמה רגעים כאלה, אבל הראשון שבהם היה הדייט הראשון שלי עם אשתי. אני הייתי חייל משוחרר תפרן בלי גרוש על התחת, בין 22, והכרתי אותה דרך ידידה משותפת, וכמו שאתם יודעים אין תחבורה ציבורית כל כך טובה בישראל, אז לדייט הראשון הייתי צריך לקחת אוטובוס בחיפה, ואני איחרתי לדייט הזה ב3/4 שעה, ומכיוון שלא אני נהגתי ברכב הזה, אז כל בן אדם עצר בערך בכל תחנה אפשרית בדרך למרכז הכרמל בחיפה, והיא חיכתה לי כמו גדולה לדייט הזה.
רגע, אבל זו תקופה שהיו טלפונים, זאת אומרת, יכולת להודיע שאתה מאחר?
כן, היו טלפונים, אבל זה בערך היה ב-2007, אז היה ממש...
זאת אומרת, התקשרת, או שהתקשרת להגיד שאתה מאחר?
לא, אני יודע, כי מהבושה חשבתי שהיא כבר, אתה יודע, שהיא לא תופיע שם. אז היא באמת, היא חיכתה כמו גדולה, ואם מישהי מחכה לך 3/4 שעה לדייט, אז...
דייט ראשון גם.
דייט ראשון, זה סימן מהשמיים, זה... אי אפשר להסביר את זה.
או שהיא נורא מיואשת, כן? נואשת, יותר נכון.
היא לא הייתה מיואשת, אבל זה סיפור אהבה גדול בינינו.
איזה יופי. עכשיו, הפרצוף המבויש שלך, שבטח ירדת מהאוטובוס, באיחור הזה.
אני ביקשתי ממנה ללחוץ בעצמה על כל התחנות כדי שגם היא תתעכב, אבל זה לא כל כך עזר לי.
זה יפה.
שניכם הגעתם באוטובוס.
כן, אבל היא הגיעה בזמן. היא הגיעה בזמן.
מחשבה יפה. כאילו זה היה מעורר את חמתם של כל נושאי האוטובוס האחרים עליה, אבל זה עדיין יפה.
היא שתפה אותך כשהגעת?
כן, זה לא התחיל בווייב הכי טוב, אבל
תראו,
אני מספר עמדות. אנחנו כבר 15 שנה ביחד, אז
איחרת לה
מאז. ומאז אני מנסה לשפר את העמדה שלי מולה.
להסביר את הפוזיציה.
בדיוק.
דבר ראשון שקנית גם זה אוטו.
אוטו ושעון.
יפה.
אתם לא מבינים כמה אתם מדויקים, אין לכם מושג פשוט.
כן, כי בני אדם הם ספר הפעלה מאוד פשוט.
אז זו אשתי, אישה מאוד מאוד מיוחדת, וזהו, מאוד מאוד אוהב אותה.
גרים בחיפה עדיין?
גרים בחיפה.
איליל אומרת לנו לשאול אותך מה היה עם הגשר, אני לא יודע על איזה גשר או מה מדובר, אבל כנראה פספסת חלק בסיפור.
חשבתי שהיא תסנן את זה, אמרתי, אני לא יודע מה לציין. כמה חודשים אחר כך, שהתחלנו לצאת, הייתי צריך לעשות גשר בשיניים.
זה גשר כזה, אנחנו כבר בראש של תחבורה.
כן, גשר
סיפורים, והייתי מסתובב עם מברשת שיניים כמו איזה נער מתבגר.
כן.
ויש מוסד חיפאי מוכר בחיפה שנקרא סנדוויץ' בר. אז הלכנו לסנדוויץ' בר לאכול, ואי אפשר לאכול זיתים, כי הכל היה נתקע לך בתוך הגשר הזה. ובהוד רוממותה היא קילפה לי את הזיתים כדי שאני אוכל ככה לאכול אותם כמו...
מה זה קילפה לי את הזיתים?
קילפה את הזיתים שזה לא הייתה ככה אחרית.
שזה יהיה רק הרך, רק הרך שלו בפנים.
זה אומנות לתורפת.
רק החלק הזה, תקשיבו.
רק את הבשר הפנימי של הזית?
עם סכין אני מניח שהיא עשתה את זה? זה היה עם סכין? איך היא עבדה?
לא, עם
עם השיניים.
עם השיניים.
עם השיניים נטולות הגשר שלה.
כן. וואי וואי, אתה עם האוטובוס והגשר בשיניים, זה כמו לצאת עם ילד בכיתה ח'.
אני זכיתי בפרס שלא מגיע לי, יש לי אישה שבאמת...
לא מגיע לי. הפנמת יותר מדי את הדיכוי, בוא.
לא, היא הייתה במדיניות ההכלה. גם להתחיל לצאת עם מישהו שאחרי כמה זמן אמרת? שבועיים עלית על הגשר?
כמה חודשים.
כמה חודשים?
כמה חודשים, כן, כמה חודשים.
תום בעלה עם הגשר.
לא, זה דורש הרבה, זה דורש הרבה.
יש לי חזרות למסיבת סיום.
זה דורש הרבה, זה דורש הרבה.
יפה.
אם את שומעת, אז זהו גם ההזדמנות להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב אותך.
איזה חמוד אתה.
איך בעולם.
איזה חמוד אתה.
תודה רבה, אירן.
תודה לכם, שיהיה יום אהבה שמח. לכולנו, הרבה אהבה
חינם. הרבה אהבה, ובהחלט, תודה. וגם... אני יודע שזה זה, אבל חטופינו בעזה, צריך לזכור אותם גם ביום כזה שאנחנו כאילו מנהלים איזושהי שגרה של משהו כזה של אהבה וטוב. אני יותר ויותר רואה שלטים של אנשים, נכון, יש את השלטים של החטופים עם התמונה שלהם והגיל וזה, שכבר עושים X על הגיל ומקדמים בשנה, כי היו המון שכבר היו להם ימי הולדת בארבעה חודשים האלה. אז... כן, אז גם דני וגם איראן, 300 שקלים לקניות בטיב טעם. בטיב טעם מחכים לכם משלוחים מהיום להיום, מוקפדים ואיכותיים. ייכנסו לאתר והזמינו, או פשוט תגיעו לסניפים. סניפים פתוחים גם בשבת.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
נזכיר לכם ונספר לכם שוב על הפרויקט שלנו באקו 99 FM, תמיד יחכו לך. שירים שחטופים וחטופות אוהבים במיוחד, פלייליסטים שהורכבו עם המשפחות שלהם. והיום נדבר על עוז דניאל, שלום למיכל הגדיש, בת דודתו, בת דודו.
בת דודה שלו, נכון.
בת דודה שלו. מיכל. אז עוז כאמור חטוף, נמצא כבר 131 ימים בשבי של חמאס. תספרי קצת על עוז.
אוקיי, אז באמת הסיפור של עוז עוד לא נחשף כל כך לתקשורת. אבל בחרנו ככה עכשיו המשפחה באמת כן להשמיע את קולו, כי באמת לא תיארנו לעצמנו שנגיע לכמות ימים כזו. שכל החטופים יהיו בשבי 131 ימים. אז קצת על עוז, כמו שאמרת, הוא בן דודה שלי. הוא בן 19. הוא אח התאום של אדר, שעכשיו היא בעצם על הטיסה להאג.
נכון, המשפחה נסעה להאג יחד עם הרבה בני משפחה אחרים, נכון?
עם עוד, כן, עם עוד משפחות.
כדי מה לעשות שם בעצם?
בעצם המטה מגיש תביעה נגד חמאס, בגין פשע מלחמה.
כן.
פשע מלחמה, בגין חטיפות, רצח, אונס, עינויים, הרשימה סופר ארוכה, ונראה לי ש... כולם מכירים ויודעים.
וגם לזרוק את הזעקה מול העולם, נכון?
חד משמעית, לזרוק את הזעקה מול העולם, להראות, להעיר את העולם ולעורר אותו. כאילו, הם התחנה הבאה. הם לגמרי התחנה הבאה, ואנחנו כאן כדי להראות גם שמעבר זה שיש את אזרחי ישראל, יש גם אותם.
כן, והשימוש הזה דווקא בהקשר הזה בבית הדין הבינלאומי בהאג, הוא נכון וחכם, כי... אי אפשר לערער על זה, שזה לא פשע מלחמה.
גם זו הזירה שבה הדיון הזה מתנהל.
וכן, ועוד יש כאלה שכן מערערים על זה, שזה טירוף.
אז הם בדרך לשם עכשיו?
נכון, אז הם בדרך לשם עם שאר המשפחות, ואנחנו מקווים שזה באמת ישפיע ויעזור ויקדם את כל מה שצריך, שכולם יחזרו הביתה, באמת שכולם יחזרו הביתה.
אז התחלת לספר על עוז.
כן, אז עוז, הוא בן 19, והוא אח התאום של אדרי. עוז הוא באמת ילד עם נשמה ענקית, טוב לב, יש לו חיוך מדבק, כזה שאתה מסתכל על החיוך שלו ואתה מחייך בעצמך. הוא חבר טוב, הוא אח מדהים, בן אדם שבאמת עוזר לכל מי שצריך. הוא מוזיקאי בלב ובנשמה שלו. תמיד הוא שאף למצוינות ולהכי טוב שהוא יכל בנוגע לתחום המוזיקה.
על מה הוא מנגן?
הוא מנגן על גיטרה.
הוא ברוק אנד רול, נכון? זה נכון, לפי הפלייליסט, כן. זה מה שהוא אוהב.
כן, הוא ממש
כן,
אוהב.
זה
רוק.
מאוד ברור בפלייליסט.
כן.
לגמרי, אי אפשר להתבלבל. אז באמת כל פעם שהוא ככה נוגע בגיטרה שלו, ומתחיל לנגן, ממש מרגישים את הקסם באוויר. כאילו ממש אפשר לראות איך הילד תוך שנייה, מתנתק מהסביבה, ורואים איך הוא חי את המנגינה שיוצאת לו מהגיטרה, זה מטורף, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
מה, גיטרה חשמלית, סולואים וכאלה?
כן, גיטרה חשמלית, סולואים, מטורפים, כאילו,
יש אנשים כאלה, כן, שבמיוחד עם גיטרה, זה כלי שכאילו, זה קצת שפה, יש אנשים שמדברים אפילו יותר טוב על גיטרה משהם מדברים במילים.
לגמרי. אז עוז הוא ככה מעריץ מושבע של גנז, של גנז אנד רוזס, ובעיקר של סלאש, הגיטריסט שלהם. אני זוכרת אותו מאז שהוא ילד פצפון קטן, איך הוא מקשיב לשירים שלהם, משנן באמת כל אקורד, כל מילה של השירים.
שזה דווקא לא הגילאים, זאת אומרת מישהו שבן 19, זה די מפתיע שאוהב גנז.
לגמרי. והוא בהופעה שהיינו של גנז, ההופעה האחרונה, היינו בגולדן רינג. ואני באמת, אני לא אשכח את הרגע שהסתכלתי עליו כשסלש עשה כמה סולואים מאוד יפים, ועוז פשוט התנתק מהסביבה, זה היה פשוט, זה נראה לעין, פיזית היה אפשר לראות את זה, איך הוא מנותק מהסביבה, ופשוט כל כך מתרגש מהנגינה, מהמנגינה, מסלש, זה היה מטורף, באמת, כאילו, הילד פשוט חי מוזיקה ברמה שלא ניתן לתאר. וזה ככה באמת עוד על
קצה המזלג,
כן. כן, מה שנקרא על עוז.
בכלל, תודה על השיחה הזאת, ואנחנו נורא מקווים שהוא יחזור יחד עם כל החטופים, ממש במהרה.
נתפלל.
ותודה, שיהיה בוקר טוב, ואנחנו נשמע גנז כמובן מתוך הפלייליסט של עוז.
תודה רבה לכם, תודה.
ביי, בוקר טוב.
ביי.
ונזכיר לכם שכל הפלייליסטים של החטופים והחטופות שנבנו יחד עם המשפחות שלהם נמצאים באפליקציה וגם בספוטיפיי של אקו 99 FM.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
שעה שלישית, מה קורה?
בסדר.
בסדר גמור. יש איזה סיפור שמשום מה כאילו לא מדווח בארץ, אני לא נתקלתי בו, והוא מאוד מאוד מעניין. זה בנוגע לתביעה ששחקנית בשם ג'ינה קרנו, שמשחקת במנדלוריאן של דיסני, מהיקום הסינמטי של סטאר וורס.
אחלה סדרה, מנדלוריאן.
סדרה חמודה, סדרה חמודה.
אני מאוד אוהב, כן.
היא תובעת עכשיו את דיסני ואת חברת הבת לוקאס פילם, בגלל שהם פיתרו אותה ב-2021, הם פיתרו אותה בגלל ציוצים שהיא כתבה בטוויטר האישי שלה, ציוצים פוליטיים, שהם לא טובים מאוד, כאילו הם די לא טובים, חלקם זה כזה הכחשות קורונה כלליות כאלה, חלקם משוות את הרדיפה שכביכול יש נגד אנשי ימין לרדיפה שהנאצים רדפו את היהודים, קצור לא, לא...
זה גם ציוצים טרנספובים, כאילו... או כתוב.
לא, דווקא בקטע הטרנספובי, כן, אני זה, לא ראיתי ציוצים. לא, מה שקרה...
לא, אני לא ראיתי את הציוצים, אז אני לא יודעת.
אז מה ש...
אוקיי.
לא, מה שקרה... ציוצים טרנספובים.
אז זה לא בדיוק ציוצים טרנספובים, זה יותר אחרי שכבר הייתה לה את השערה עם... הייתה לה איזושהי שערה עם...
Black Lives Matter.
כן, שהיא סרבה כאילו להצטרף למחאות של Black Lives Matter.
לא, המעריצים דרשו ממנה להביע הזדהות.
כמו שעושים פה תגני, כן?
כזה, כזה.
שדורשים את זה, והיא לא, והיא לא. אולי היא חושבת אחרת. אז גם אם העניין הטרנספובי, מעריצים דרשו ממנה בטוויטר לשים בביו שלה את הפרונאונס, כאילו כמו שאומרים...
את לשון הפנייה המגדמית.
כן, זה, נהיה, זה היה דבר מאוד אמריקאי כזה, איך אתה רוצה שיפנו אליך?
She, her, they, them.
כן.
כן.
אז היא לא אהבה את זה, וכשהיא עשתה את זה בסוף, כן. אז היא כתבה ביפ בופ בופי, או כן. משהו כזה.
כן.
מצחיק.
התרלה חמודה.
מצחיק, מצחיק.
כן, כן.
ומאוד כן. נפגעו מזה ואמרו שזה טרנספובי, זה הדבר
זה,
ה...
זה הציוץ הטרנספובי.
להבנתי זה מה ש...
זה מה שאני מצאתי. ודיסני החליטו לפטר אותה מהמנדלוריאן, גם הסוכנות שהצגה אותה, סוכנות השחקנים שהצגה אותה גם העיפה אותה, ועכשיו היא תובעת את דיסני, ומה שחדש עכשיו זה שמי שהחליט לממן את התביעה שלה זה אילון מאסק, בגלל שהוא כאילו מחויב לחופש הביטוי בפלטפורמה שהוא הבעלים שלה, שזה טוויטר או אקס, והוא גם הפך בכלל לאביר זכויות, זכויות אדם וחופש ביטוי.
וגם הוא שונא דיסני.
וגם הוא שונא דיסני, זה שזה נהיה קטע רפובליקני מאוד, כן. לשנוא את דיסני, נכון. כאילו רון דה סנטיס איתם גם בתהליכים וזה. וזה מעניין, כי מצד אחד אתה אומר בסדר, כאילו זה רכוש שלהם הסדרה, ויש להם זכות להחליט מי יעבוד בה ומי לא, ומאלה
סיבות, ושאלה היא מאיזה סיבות.
זהו, עכשיו כאילו, עכשיו השאלה היא, מה התפקיד של השחקן, השחקנית, בתוך המוצר הזה, בגלל שאם זה רק תפקיד משחק, תפקיד מקצועי, אז זה לא הגיוני שהם יפטרו אותה על אמירות שהיא אמרה בטוויטר, מחוץ כן. בכלל לתפקיד. מצד שני, אם היא מייצגת אותם, והיא גם סוג של דוברת של הסדרה, כפי שהם יטענו, אז כן, אז הם יכולים להיפגע מזה שהיא אומרת דברים כאלה בחוץ. אני אישית, כאילו, לא מאוד נוח לי עם הרעיון שאפשר לפטר אנשים בכזו קלות, רק על סמך דעות שהם הביעו בסושיאל, בטח כשזה לא גולש להסתה לאלימות או שום דבר כזה, אבל אני מודה שזה מורכב.
אני ברגע שמעתי לפרשה הזאת, אני עושה עם עצמי עבודה לנסות לנהל את המחשבות שלי, לא תחת הרתיעה וההשפעה שיש לי עכשיו מהווק בגלל והפרוגרסיביות, בגלל התגובה שלהם לשבעה באוקטובר. זאת אומרת, הרי בבסיס הרי זו תנועה ששואפת לשוויון והכלה ופתיחות וקבלה של האחר וחוסר באפליה.
אני רק אגיד שזה מנגנון שהוא מאוד טוב. כאילו שעכשיו אמרת שאתה מנסה לנתק את זה, שנייה באמת מאורי השבעה באוקטובר והתגובות של התנועות הפרוגרסיבית, זה כן, זה תהליך שצריך לעשות, כי אנחנו ישר על הוואן, אנחנו רוצים לסנוע אותם.
כי הם סונים אותנו, כאילו לא בצדק, וזה גם עומד הרי בסתירה לערכים שלהם, דיברנו על זה אין ספור פעמים בחודשים האחרונים. אז אני מנסה כאילו שהמחשבה תהיה נקייה מהרתיעה האינסטינקטיבית שיש לי עכשיו מהם, אוקיי?
מצחיק, כי לפני זה הרתיעה מלהגיד משהו נגדם, כאילו.
שזה גם סוג של טרור, של השתקה של דעות.
זה חלק מהעניין, אבל.
נכון, וזה בדיוק זה. עכשיו, אותה אחת, באמת, כאילו, שוב, ממה שקראתי, אני אוהב מנדלוריון, אף פעם לא חשבתי, לא הייתי מודע לזה שיש את הבעייתיות. היא כבר מ-21, כאילו, היא כבר לא הייתה בעונה או שתיים.
היא הייתה בשתי העונות הראשונות.
כן, היא לא הייתה בעונה האחרונה, נדמה לי.
היו שלוש, סך הכל?
אני חושב שכן, אני חושב שהיו שלוש או ארבע, שלוש, נדמה לי, אם אני זוכר כרגע. ולא משנה. העניין הוא שזה מבאס, כן, זה בהחלט מבאס. היא גם לא איזה פשיסטית, מטורפת, לפחות בהתבטאויות שלה, בוויקיפדיה שלה, או במה שראינו כזה בסקירה, שדיסני, שלוש? אז שדיסני, כאילו, הייתה צריכה להיפטר ממנה כי היא מחתימה. היא באמת, נכון, זה דעות שאולי הן לא ערבות לאוזן הליברלית, או לאוזן...
או לסט הערכים של דיסני שהם מקדמים, הרי יקראו להם... זה יהיה סוג של צביעות. היום מותג גם לוקח על עצמו הרבה מעבר לתוכן שלו, הוא מייצג הרבה מאוד דברים אחרים, וגם שחקנים זה כבר לא... המשחק זה לא הדבר היחידי. מלהקים... הרבה שחקנים, גם בגלל ייצוג, זה כבר לא רק המשחק.
אבל
יש משמעות למי אתה ומאיפה אתה בא.
נכון, וזה גם הרבה עוד קודם, לא יודע מה, כשלא הרשו למנחי ערוץ הילדים, נגיד, לעשות עגילים, או לצבוע את השיער, או אפילו...
זה מבחינתך פצע כאילו...
תראה, אני מצולק.
מדמם?
מצולק בגבה.
בגבה, בגלל שאת הפירסינג עשיתי רק אחרי שעזבתי את ערוץ הילדים.
לתבוע אותם?
בדיוק, אני כרגע אפנה לאילון מסק שהתבע... לא חושב שקיים עוד הערוץ בכלל.
לא, לא חושב גם, אני לא יודע.
קיים באיזשהו גלגול.
כן. אבל כשמדברים על ערכים, יש גם בסוף את הערך של חופש ביטוי וחופש מחשבה. ואנחנו רוצים להיות בחברה שיש בה שוק של דעות ורעיונות שמתכתבים ומתכתשים ביניהם לפעמים, ומזה צומחת חברה טובה יותר. כל עוד זה נעשה באמת במסגרת שהיא חיובית או מפרה, ולא יוצרת רק שנאה ואלימות.
מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, והוא מתחבר גם למה שאמרת על התנועה הווקית, ככל שיש דבר כזה, ובאמת אני מפציר בכל מי ששומע אותנו שימצא מילה יותר טובה לדבר הזה בעברית, כי כאילו התנועה הווקית נשמע כמו משהו מהיקום הסינמטי של סטאר וורס, אבל...
דווקא בתנועה, ביקום הסינמטי של ג'ירף.
לא,
ויש גם את הווקים, יש את הווקים בסטאר וורס, לא משנה. אתה אומר בצדק שכשהם מגינים על התוקפן הפלסטיני, הם חוטאים לערכים של עצמם, אבל גם כשהם יוצאים נגד חופש הביטוי, הם חוטאים לערכים של עצמם, כי חופש ביטוי הוא ערך ליברלי שעומד למבחן מול דעות שקשה לנו להכיל. זה נורא קל להגיד אני בעד חופש ביטוי, כשאתה בעד חופש ביטוי רק של דעות שבאות לך טוב. עכשיו גם לי לא באות טוב דעות טרנספוביות והשוואות של רדיפת ימנים לרדיפה נאצית של יהודי.
שזה
היא עשתה. כן, זה לא בא לי טוב.
כן, לא, היא עשתה הכל מהכל, היא באמת, שמעו.
אבל עדיין
חופש ביטוי.
לפעמים יש השן בלי אש, אבל זה העניין. לפעמים יש השן בלי אש, ו-2021...
אבל הם יכולים לעשות מה שבא להם, דיסני.
לא. לא, הם לא יכולים לעשות מה שבא להם.
זה אגב נורא דומה.
זו מדינת חוק, כאילו, וכמו שהם לא יכולים לפטר אדם על הנטייה המינית שלו, אז גם לפטר אדם על ביטוי של דעות, זה בעייתי. זה בעייתי. יש, כאילו, יש סיבה שהיא מאתגרת את החוק במקום הזה.
כן. כמו שקורה עכשיו עם אופר כסיף, והמהלך להדחתו מהכנסת. זה בדיוק זה. הוא תמך באיזושהי עצומה שקורית למדינת ישראל, להפסיק את רצח עם או משהו כזה. אני לא בקיא עד הסוף בפרטים, אבל... וזו דעה שנורא מכעיסה, ואפשר מאוד מאוד לא להסכים אותה איתה, ואפשר לסנוע אותו בגלל זה, ואת רעיונותיו, ואת משהו מייצג, ואת מפלגתו, ואת בוחריו. באמת... ובטיימינג הזה גרוע מאוד, מבאס. האם אנחנו רוצים לחיות במקום שמשתיק אנשים שיש להם דעות שמכעיסות אותנו? לא.
100%.
חופש הביטוי זה גם חופש הטמטום.
נכון.
כאילו אפשר להגיד דברים מטומטמים.
או שמישהו, והוא לא חושב שהם מטומטמים. זאת אומרת, אני גם אגיד את זה מצידו. אני לא מסכים עם זה, אני לא חושב שישראל מבצעת רצח עם, או כל דבר כזה שהוא הביע בו, זאת אומרת, תמיכה בתביעה עלינו כמבצעי רצח עם. אבל בואו נזכור שבסוף, מעל הכל, 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 החופש של המחשבה והביטוי הוא באמת... אלא אם הוא גורם להנאה לפעולה של אלימות או...
שזה המציאו אותו מלהסתה.
כן.
ושזה המציאו את ההגדרה של הסתה. וחופש, והעניין של דעות צריך להישאר בשדה של דעות. ואם הדעה שלנו לצורך העניין היא שאופר כסיף טועה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, או ג'ינה קרסו, כמו שקראת לה, אנחנו, יש לנו את כל הכלים והיכולות לשכנע... את בוחרי אופר כסיף אחרת, ולעשות את זה בדיוק באותם כלים של רטוריקה ודיון שהוא עושה.
גם אם הוא נורא מעצבן ומכעיס ובא לך, לא יודע מה לעשות לו שאתה שומע אותו.
אבל גם זה שאבל שאילון מאסק הצטרף שם לקלחת, כאילו, וגם אני מזכירה, הבן של אילון מאסק הוא טרנס, טרנסג'נדר, כן?
איזה מהם? לא הבן קלוס...
לא הבן של גריימס.
לא ארטודיטו, לא.
לא הבן של גריימס. אבל, נו מה, מה אני אגיד?
כן, אבל...
אני לא יכולה, קשה לי עם אנשים שכאילו לוקחים את העניין הזה של, כן, חופש הביטוי, וכולנו מסכימים על זה שהוא הכי חשוב. לא, חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל הם לוקחים את זה ואת זה שזה מאפשר להם כאילו להכניס דווקא סתם את השנאה שלהם וסתם את המגעיל, כאילו לוקחים את זה שמותר לדבר על הכל וכאילו מביאים את הדעות החשוכות. לי מאוד 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 קשה עם זה.
קשה לשמוע את זה, כי אני לא חושב שמישהו מאיתנו מסכים עם הדעות החשוכות האלה.
לא, אבל הם תמיד זה בטענה של הדיון, צריך לנהל דיון, חשוב לנהל את הדיון הזה, ואנשים שמגיעים לשם, אבל בקטע של לבחון את הגבולות, הם תמיד מביאים לי עצבים. אגב, גם ג'יי קיי רולינג בסוף, כן, כן, כן.
בסדר, אגב.
תמיד יגיע.
אבל מותר להתעצבן, מותר
להתעצבן. יש לך את כל הזכות להתעצבן, ויש לה את כל הזכות לעצבן.
נכון, זה חברה בוגרת.
אין בעיה, אבל בסוף, האנשים האלה, וגם קרסו וזה, בסוף, אני מדברת דווקא בהקשר טרנסים, אוקיי? בסוף האנשים האלה, הם נפגעים, יכול להיות כאילו... מפוטרים מעבודה, או שיש עליהם איזשהו עליהום.
כינסו,
אתם יודעים, בואו, ג'יי קיי עדיין יש עליה, כאילו, הכל בסדר, ועדיין...
כי זה באמת רק מיעוט שבאמת רוצה לקנסל אותה בעקבות הדברים.
נכון, אבל עדיין צריך לזכור, טרנסיות נרצחות על זה שהן טרנסיות. אני לסורי, אני לא יכולה לכאוב על אדם שהוא קצת קונסל, בסדר, תראו מה עומד מנגד. על זה אני מדברת, וסבבה, כולם יכולים כאילו לדבר על הכל תמיד. השאלה, כאילו, אם אתה רוצה להיות
אני אגיד לך מה הבעיה עם קו המחשבה הזה, שברור שהדבר החשוב פה...
רגע, אתה עכשיו שולל את זכותה לקו מחשבה?
לא, חלילה. אני רק אומר שזה בדיוק אותו קו מחשבה שמוביל את תומכי פלסטין, את הפרו-פלסטינאים, להגיד, בסדר, אז ישראל תחדול מהמלחמה של הפלסטינים מתים. זה נכון שפלסטינים מתים, זה נכון שטרנסיות מתות, זה נכון שחיי האדם זה הדבר הכי חשוב בעולם, אבל זה עדיין לא אומר שהתשובה לזה צריכה להיות שיח לא מורכב ולא מכיל.
והדבר העצור, שמאז שהיא עזבה את הסדרה, היא דרדרה.
ממש ככה.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
תור צוק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync.
היי תור.
בוקר טוב, מה העניינים?
היי.
הכלב שלך סביון יושב עליי.
כן.
וכן, ואני ממש...
כן, סביון פה.
אני ממש שם לב שבתג זיהוי שיש לה כלבים,
כן.
רשמתי את המספר טלפון שלך.
נכון.
שאני אקריא, לא. ורשמתי את שמך באנגלית. תור.
עשיתי את זה ב... בארצות הברית.
זה כלב שהיגר?
כן. כן, סביון הוא יבוא אישי. הוא נשך דייל בטיסה. אנחנו נעשה פעם פינה על סיפור ה... כן.
איזה יופי. הוא לא נולד בסביון?
לא, לא, לא.
נכון.
סביון יובא לניו יורק ממיימי. ואז, כן, ואז הגיע. גם יש לו כזה עיגולים של הבימה. הוא תמיד היה, נכון? תראה על הגב שלו.
נכון.
הוא תמיד היה ציוני.
נכון, זה הפסל של הבימה. נכון, יפה.
כן.
יפה.
אבל רציתי לדבר על הקטע שעשיתם לנו.
נכון.
עם האפל ויז'ן פרו.
עזבי, אני כבר שבוע, כבר עד ששכחתי את
ההקעה. עכשיו אני מדליקה
שוב.
גם אהבתי ששאלתי אתכם אחר כך, אחרי ששמעתי, ושניכם אמרתם כזה, כן, זה לא, זה כזה כמו שיש, כזה שאומרים לך, אל תאכלי את ההוגה, זה לא שווה את הקלוריות. לא, לא, אני
זה. זה בול.
לא, אבל כשההוגה נגמרה, זה במילא לא היה שווה.
לא הייתה טובה, ההוגה. את חכי לדור 4 של ההוגה, ואז היא תהיה בלי המתן הזה.
ובינתיים תאכלי את
ההוגה. תראי, מישהו היה נותן לי את זה מתנה, לא הייתי אומר לא, כן? לא הייתי מחזיר לו, אין שימוש, כן?
אגב, יש טוען שמחזירים. יש עכשיו קטע.
הייתי את זה שמישהו, שבסקית, שמים בסקית ואומרים ביי ביי אפל, תודה רבה. זה עוד, כאילו, כזה, נכון, ראיתי שניים כבר, כן.
כן.
וואו.
ואפל מקבלים חזרה מוצרים ככה?
מהאמריקאים אתה...
גם באפל אבל?
בכל מקום.
כן? ממש פול ריפנד כזה וזה?
יש טריקים ישראלים, כאורים מאוד, נספר לכם, לסגור את המיקרופון.
את שקלת להחזיר את סביון.
לא, אל תגיד כזה דבר. אנחנו נשארים בארצות הברית. יש משהו די משוגע שקורה, וזה שהממשל האמריקאי הודיע שהוא הולך להוציא מדיניות הגבלת ויזה חדשה נגד חברות סייבר התקפי. זאת אומרת שהם רוצים להגביל כניסה ולהשתמש בסנקציות האלה על כל מי שקשור לחברות סייבר התקפי, חברות שבעצם הם אומרים בצו הזה, כל מי שמעורב או היה מעורב ומרוויח או הרוויח ממכירת תוכנות ריגול.
מה כל ה-NSO וכאלה?
זהו, אז הם לא נותנים שמות, למרות שאנחנו יודעים שגם NSO וגם חברה בשם קנדירו כבר נמצאים ברשימות שחורות כאלה, שאסור להם לעשות עסקים עם הממשל האמריקאי, אבל באמת המטרה שלהם זה להילחם בהפרה של זכויות אדם, והם מדברים, הם מתארים דברים שמאוד מאוד נשמעים NSO-ים, תוכנות ריגול שמשמשות למעקב אחרי עיתונאים, אקטיביסטים, מתנגדי משטר ומיעוטים. מה שמדהים זה שההגבלות האלה לא רק עשויות לחול על עובדים ועובדות גם בעבר, אלא גם על בני המשפחה של אותם, של אותם מעורבים ומרוויחים.
ומדובר על שכירים גם, או זאת אומרת מרוויחים או הרוויחו מזה, זאת אומרת, זה בעלות?
אז זה מאוד וייג, אנחנו לא יודעים להגיד, אבל זה ממש, זה מעמיד קבוצה לא קטנה של ישראלים.
מה זה, עשרות אלפים?
שבות אכלו בוסר.
אבל זה, השאלה אם זה באמת כאילו עובדים של החברה, או נגיד אם מישהו עשה, סתם, אני אומר, סטנדאפיסט באירוע חברה, של חברה סייבר התקפי, הוא הרוויח בעצם מהדבר.
כן, עד איזה מעגל.
זאת, לא, זאת באמת.
עכשיו אנחנו מחזיקים אותך בביצים. זה גם מהלך הפוך להקלת הכניסה לארצות הברית עבור ישראלים, שכבר לא צריך ויזה, אלא רק ממלאים את הטופס אונליין הזה.
נכון, למרות שזה יחול, הם לא מדברים על איזה מדינות, זה יחול גם על מדינות שלא צריכות ויזה. יאסרו כניסה גם על אנשים שקשורים שלא צריכים את הוויזה.
זאת אומרת, ספציפית הם לא רוצים את אנשי הסייבר ההתקפי, הישראלים או לא הישראלים, בארצות הברית. למה בעצם?
הם בעצם מנהלים עכשיו קרב נגד שימוש גובר בכלים האלה, שהם מובילים לפגיעה בזכויות אדם.
יש להם טראומה מטיקטוק?
בחופש המידע.
לא, באמת, כאילו טיקטוק
זה בעיה עם זה. במהות שלו.
למרות שזה גרסה מאוד מתוחכמת של...
כן, אבל עדיין כאילו הטיקטוק, כן, אני לא יודע, זה קטגוריות שונות לגמרי.
לא, אבל טיקטוק הבייס העיקרי שלו בארצות הברית, שם חברת ענק בארצות הברית.
אבל זה כאילו הם מכריזים מלחמה על התעשייה הזאת בכל העולם, וזה הכלים שיש להם להילחם.
כן. נכון. עכשיו, צריך להבין שהתעשייה הזאת יש לו גם מקום מאוד מעניין בשוק תעסוקה שלנו. מצד אחד הם מאוד מסבכים אותו, כי זו תעשייה ששבר בכסף, היא יודעת למשוך לתוכה כוחות מאוד מאוד חזקים. מצד שני, אנחנו יודעים שיש מעסיקים שיראו שורה כזאת בקורות חיים, וזה יעשה להם משהו בין סימן שאלה לנורה אדומה, ובאמת אנחנו רואים שיש השלכות כנראה מאוד ארוכות טווח לדבר הזה. אז באמת הם לא מציינים את החברות, אבל בכל הסיקור התקשורתי הבינלאומי של הדבר הזה, השם הראשון שעולה זה באמת NSO, שהיו מעורבים בכל מיני פרשיות, בעיקר הכי זכורה זה הפרשה של רצח ג'מאל חשוקג'י, שהם בעצם אגב לא שמו את התוכנה על הטלפון שלו, אלא על טלפון של בלוגר אחר אחר שהתכתב איתו. והיה שם הסיפור מטורף, וחשוקג'י עצמו הגיע לשגרירות הסעודית, כי הוא רצה להתגרש. הייתה לו ארוסה טורקיה, הוא רצה להתגרש ולהסדיר את העניינים מולה. הוא הגיע לשם והם אמרו לו, קיבלו אותו מאוד מאוד יפה, שזה מאוד הלחיץ אותו, שקיבלו אותו מאוד יפה.
מה חשדתי?
הוא הספיק לכתוב, קיבלו אותי מאוד יפה, אני נלחץ מזה?
לא, קיבלו אותו יפה, אמרו לו, נעזור לך, תבוא עוד 4 ימים בשעה 4. הקונסוליה נסגרת ב-3:30.
חייב להגיד, הוא לא הייתה...
עובדי ציבור עם מוטיבציה זה דבר מלחיץ.
לא הייתה עונה אחת ביותר, הוא היה כזה ג'מל.
שהוא היה לחוץ להתגרש כאילו בטירוף.
לא, אני ארקוד על מדרגות השגרירות.
עכשיו, הוא הגיע לשם עם ארוסתו, שחיכתה לו בחדר ההמתנה, והוא נעלם. והיא יושבת שם בחדר המתנה.
ארוסתו החדשה?
ארוסתו החדשה,
זאת אומרת, הוא התארס לפני שהתגרש.
כן.
זה עדיין סעודי.
היא באה אולי לפקח, לראות שזה באמת קורה.
זה היה too good כזה, אוקיי?
כן, אמרו לו, אל תדאג, אתה לא תהיה נשוי בסוף היום.
אז אתה רוצה לא להיות נשוי, אין שום בעיה. אתה רוצה לחתוך בעצם.
והוא באמת, והוא נעלם. ובהתחלה, כשהוא נעלם, הסעודים אומרים, הוא יצא דרך יציאה, הוא יצא דרך הכניסה האחורית של השגרירות, בעוד ארוסתו מחכה לו בחדר המתנה, שזה קצת כמו, אני לא יודעת מה ראיתם, לא ראיתם, הוא יצא ב-5.
הוא יצא ב-כן, 4:30.
כן, ואחר כך תחקיר של סיטיזן לאב ואוניברסיטת טורונטו, בעצם גילו את ההקשר המביך של החברה הזאת.
ובעצם גילו, איך גילו ש-NSO היא זו שהשתמשו במוצר שלה כדי לפרוץ לטלפון של הבלוגר הזה?
אז עשו איזשהו, ממש לקחו את הטלפון של הבלוגר, ועשו שם איזשהו reverse engineering, איזושהי חקירה פורנזית שבעצם גילתה את זה, והם דיברו, בעצם נהיה להם קו מאוד ישיר, כי הם היו, גם הבלוגר הזה הוא מתנגד משטר, והם התכתבו, והיו שם גם שיחות שהייתה גישה אליהם. אתם יודעים אגב איך NSO התחילו? איך הביזנס שלהם התחיל?
איך?
הייתה להם מעבדה לתיקון טלפונים. והם מצאו את הטריק הזה כדי לסדר ולתקן את הטלפון מרחוק. ואז הם אמרו, למה שרק נתקן את הטלפון של סבתא? בואו נעשה עם זה, משהו אחר.
אז יכול להיות שעכשיו הם יעשו פיבוט לביזנס שלהם בעקבות הסנקציות,
ויחזרו להיות מעבדה.
ל-NSO, שיסדרו לי את
ה... שימי מדבקת סיליקון.
בדיוק. חלק, 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 שלא יהיו בועות.
כן, אז no America for them בקרוב.
ככה מסתמן.
כן, בסדר, אירופה גם יפה.
תודה רבה.
תור, תודה רבה.
תודה, תור.
ואנחנו סיימנו, נתראה מחר בבוקר.
ביי ביי.
ביי ביי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.